כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שימו לב, אנשים שמשתתפים במחירות פומביות חוזרים הביתה בדרך כלל עם יצירת אומנות או עם פריט הספנות, אבל שלשום בפריז הזוכה המאושר במחירה פומבית שנערכה ממש שלשום חזר הביתה עם שלד של דינוזאור. מדובר בשלד כמעט מושלם בין 150 מיליון שנה שהתגלה בשנת 2013 בארצות הברית ונמכר בסכום של כ-7 מיליוני שקלים למיליונר מן הסתם, אחרת הוא לא היה קונה את זה. אנחנו מיד נעסוק גם בשאלה המוסרית של האם נכון, האם ראוי או... וזה הדבר הנכון שפריטים בעלי ערך מדעי וארכיאולוגי יעברו לידיים פרטיות ולא יוצגו בפני הציבור במוזיאונים. אז עכשיו נתחיל בצורה רשמית. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו נהיה כאן עד השעה 9, אני דודו ארץ, ונמצאות איתי כאן הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
וגם המיקרוביולוגית דוקטור גל ירושלמי, גם את ממכון דוידסון, הזרוע החברית ממכון דוידסון.
בוקר
נכון.
טוב.
רגע לפני שנדבר גם על השלד של הדינוזאור שעבר לידיים פרטיות שלשום, אנחנו הזמנו אתכן לכאן כדי לדבר על רעל ועל ערס. אנחנו נעסוק בין היתר בשאלות מה היצור הכי ערסי בטבע, מה ההבדל קודם כל בין רעל לערס. יש הבדל, נכון? זו לא, אין חפיפה מוחלטת. יש חפיפה.
נכון,
זו,
נכון.
זו לא חפיפה מוחלטת. האם יש חיידקים שמייצרים רעל נגד אנשים על פטריות רעילות? יש פטריות רעילות, אני משער, נכון?
בהחלט.
כן, מי שיש לו פנטזיה ללקט פטריות, יודע שאולי עדיף, אולי עדיף ללקט אותם במקולת. ונדבר על נחשים, על הכבישים, ואפילו על חיידק שמסוגל לשבור לבן אדם את המפרקת באמצעות רעל. יש כזה?
כן, לצערנו כן.
טוב, אז יהיה מעניין, ונעסוק גם בעוד עניינים. היום 6 ביוני הוא יום ההזדהות הארצי עם קהילת העברים ולקויי הראייה בישראל, נעסוק גם בזה, וגם נדבר על אחת התופעות המדאיגות שהולכות ומתפשטות בעולם, גל של מוות המוני של מאות אלפי בעלי חיים בשלל מוקדים בעולם. נדבר על זה, מה גורם לגלים האלה, וגם נעסוק במחקר חדש שסולל את הדרך לשליטה מוחלטת בהתנהגות תוקפנית. עוד מעט נשמע, האם בקרוב כולנו נוכל להרגיע את עצמנו בלחיצת כפתור. וגם אולי נספיילר את פרשת השבוע הקרובה, יחד עם מחברת הבלוג רגע לפני שבת, הדוקטור ליאת בן דוד. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך הוא רז חסון שמייר, המפיק הוא אבי שמייר, לביצוע הטכנית דימה קרנצוב. תודה רבה ליקל שפירה שמסייע לנו באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, חינם לגמרי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. רגע לפני שנדבר על הדינוזאור, ולמעשה השלד של הדינוזאור, אנחנו רוצים לדבר על רעל ועל ערס. מה ההבדל בין רעל לבין ערס, מלבד העובדה שעם רעל אפשר לנקות את הבית, ועם ערס פחות?
עם ערס אתה יכול לנקות את הבית, יהיה לך, אבל אתה צריך להשיג אותו.
להפיק אותו.
צריך... אבל בוא נתחיל ממה זה בכלל, ולמה בכלל יצורים מייצרים רעל וערס.
טוב, אז זוהי, זה קולה של הביולוגית ורד שפירה. אני מחליף את הפלחים בטלוויזיה בדרך כלל כתוב. מי מדבר? כי ברדיו זה מטריף שאתה שומע מישהו, ואתה לא יודע מי זה. לוקח זמן לזהות את הכל.
נכון.
אוקיי. אז הנה, שומעים ציפורים ברקע, אפשר להמשיך.
אבל ציפורים ברקע זה תמיד אני.
נכון, את צודקת. אנדר ציפורים שפירה. אוקיי.
אז רעל וערס הם בעצם מנגנונים של הגנה או התקפה. אם אתה רעיל, לא יאכלו אותך. אם אתה רוצה להרוג מישהו אחר, כדאי שתחדיר את הרעל הזה שאתה מייצר אל תוך גוף של מישהו אחר. ובטבע, אם שם המשחק בטבע הוא תחרות, ואתה צריך להיות חזק יותר, מהיר יותר, טוב יותר, כדי להשיג מזון, כדי להשיג משאבים טוב יותר מכל אחד אחר, אז רעל וערס זה סוג של רמאות. כי אני יכול לרוץ נורא נורא מהר ולברוח מהטורף שלי, ואני יכול להיות מאוד מאוד יעיל בהסוואה למשל, או שאני יכול להיות מאוד מאוד רעיל ואז לא ירצו להתעסק איתי. או שאם אני רוצה למצוא מזון, אני יכול להיות מאוד מאוד יעיל בזה, ואני יכול שוב לרוץ נורא מהר ושיהיו לי שיניים מאוד מאוד חדות, ולהיות נורא נורא מסוכן, או שאני יכול לרמות, אני יכול להחדיר ערס מאוד מאוד חזק אל תוך גוף של הנטרף שלי, ואז הוא מת, הוא לא יכול לזוז, ואני בעצם, אני רימיתי, אני לא צריך להיות שום דבר אחר, יש לי נשק קטלני שבעצם מנטרל את הטרף שלי. אז אלה מנגנונים של הגנה והתקפה.
בהנחה שאפשר כמובן לפתח את המנגנון הלא טריוויאלי הזה.
זה לא טריוויאלי, אבל זה קורה בהמון המון קבוצות של בעלי חיים. כשההבחנה בין רעל לארס, זה באיך אתה מחדיר את הרעל הזה אל תוך הגוף של מי שאתה רוצה לפגוע בו.
שיטת ההזרקה, מה?
זה לא שיטת ההזרקה, כי ברעל זה לא הזרקה. ברעל בדרך כלל זה אם אתה אוכל מישהו, והרעל הזה נמצא בכל רקמות הגוף שלו, בדרך כלל או באזורים מאוד מאוד רחבים, אז הוא רעיל. אם אתה אוכל אותו ונפגע, הוא רעיל.
זו בעיה שלך, זה קצת תקיפה באמצעות מחדל.
נכון.
אתה רוצה, אכלת אותי, בעיה שלך.
בעיה שלך, ועדיף שהצאצאים שלך וכל הקבוצת המין שלך תלמד לא להתעסק איתי ולא לאכול אותי, ואני יוצר עבור עצמי איזושהי הגנה.
זאת אומרת, אפשר לומר שרעל זה משהו יותר פסיבי?
כן, כן, אפשר להגיד שזה יותר פסיבי.
שבא לו, שיוכל אותי, ואכלת אותו הוא גדול.
כן, ועדיף שימנע מזה. עכשיו, הרבה פעמים גם יש להם מין צבעי הזהרה כאלה, מאוד מאוד בוהקים, מאוד מאוד צבעונים, שבעצם אומרים, אני כל כך מסוכן, שלא כדאי לך להתעסק איתי, כי אני רעיל, וככה זה גם איזשהו סימון, שלא להתעסק עם היצור.
שזה עוד משהו מעניין באמת, מה הקשר בטבע בין צבעים לבין אזהרה, זאת אומרת, יש קונבנציות.
כמובן.
כמו שאנחנו יודעים שחברת מזון, תמיד הסמליל שלה אמור להיות אדום. אז בטבע יש צבעים מסוימים שמה...
נכון, תחשוב על דבורים, למשל, עם פסים של צהוב ושחור, שזה אומר לנו מסוכן, כי אלה צבעי אזהרה שמסמנים, אני מסוכן, ויש גם כאלה שמחקים אותם, והם לא מסוכנים בכלל, אבל הצבע הצהוב והשחור מספק להם הגנה. עכשיו, כמובן שאתה צריך שהמסר הזה, כדי שהמסר הזה יישמר, והוא גם יהיה, הוא צריך להיות אמין. אז אתה צריך שיהיו לך יותר כאלה שהם באמת מסוכנים, שלא כדאי להתעסק איתם, מאשר כאלה שלוקחים טרמפ על המותג.
מעניין. אז רגע,
מה שעוד חשוב מאוד לציין בהקשר הזה, זה שלא בהכרח כל מי שרעיל יש לו צבעי אזהרה. יש גם בעלי חיים ופטריות שהם מאוד מאוד רעילים, ואין להם שום צבעי אזהרה, אז לא לסמוך על זה שרק מי שפרסם את עצמו בצהוב ובכתום, הוא יהיה מסוכן בשבילנו.
לא כולם עברו מיתוג.
לא, לא. הקטע של הסמלילים הם לא היו בשיעור הזה כנראה.
מעניין מאוד. אז האינטרס במרכאות, או הצורך של בעל חיים או צמח וכולי, להיות רעיל או ארסי, זה כזה...
זה הגנה.
הגנה או התקפה.
ברוב המקרים. עכשיו, ארס, יצור שהוא ארסי, בדרך כלל מה שהוא עושה, הוא מחדיר לך את הרעל הזה אל תוך הגוף שלך, דרך איבר...
הוא כבר עושה משהו?
מסוים. זה משהו שהוא אקטיבי, דרך ניבים, דרך שיניים מיוחדות, דרך איזשהם קוצים. זאת אומרת, ההחדרה של הרעל כאן היא אקטיבית, והיא מכוונת. לשם הגנה, לשם תקיפה.
וואו, טוב, אני כמעט מתפתק כבר לשאול אילו סוגי רעלים וארס נחשב סוג של רעל? אפשר לומר שארס הוא סוג של רעל, זה רעל ספציפי, נכון?
כן, ההבחנה היא בצורת ההחדרה אל הגוף של הקורבן.
כן, אבל אילו סוגי חומרים כימיים מן הסתם בעלי חיים מייצרים, חיידקים, פטריות, הכל כמעט, לא? יונקים אני לא יודע אם הם מסוגלים לייצר... בקיצור, אני רוצה ללמוד הכל.
זה מאוד מאוד מגוון, והארסים והרעילים הם לא ספציפיים לקבוצה מסוימת של בעלי חיים. זה לא רק נחשים ולא רק עכבישים ולא רק יצורים שאנחנו נורא מזהים אותם עם רעילים וארסים.
אלא?
זה מגוון מאוד 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 רחב. אין קבוצת בעלי חיים שאין בה מישהו שהוא רעיל או ארסי. יש לך אפילו יונקים שהם ארסיים, ויש לך בעלי חיים ופטריות וצמחים, וכולם מייצרים את האמצעי הזה, כי זה אמצעי שהוא קל, יש לו מחיר, אבל הוא קל יחסית.
וואו.
אתה מייצר איזשהו חלבון, החלבון הזה פוגע במישהו, לא תמיד בכוונה, אבל המנגנון האבולוציוני הזה מוביל לזה שכשיש לו יתרון, הוא נשמר.
אוקיי, אנחנו נשמע אולי מפיה של המיקרוביולוגית דוקטור גל ירושלמי, מה קורה באמת בכל מה שקשור למיקרו? גם חד תאים, חיידקים וכולי, מסוגלים לייצר ארס, רעל?
לגמרי, גם חיידקים מייצרים רעלים. בדרך כלל בהקשר של חיידקים אנחנו קוראים להם רעלנים, או באנגלית טוקסינים, וגם הם מסוגלים לעשות מגוון של... דברים מרושעים ביותר.
אבל כמובן ששוב נזכיר שאפשר לרתום גם את הרעלים האלה.
אפשר.
לטובת האדם, נכון?
כן, הרבה מאוד שיטות עבודה במעבדה מבוססות על כל מיני פעילויות של רעלים כאלה שמגיעים מחיידקים, ואפשר גם להשתמש בהם אפילו בתור תרופות, וגם בתור טיפולים קוסמטיים, ולעשות הרבה מאוד כסף.
כמה דבר נהיה, הקמטים שלנו נעלמים באמצעות רעל.
של חיידקים.
ברגע שיש לך כן. חלבון שעושה משהו לרקמה חיה, אז מצד אחד זה יכול להיות מאוד מאוד קטלני, מצד שני, אם זה משהו שעושה משהו לרקמה חיה, אתה יכול לרתום את זה כדי לעשות את מה שאתה רוצה.
אפשר להמית את סוג של להמית את השרירים, וכך למנוע קמטים. זה מה שעושים, לא? רעלים, כן. רעל, שהוא הוא תולדה של חיידקים? חיידקים מייצרים
כן,
את זה?
כן, חיידקי קלוסטרידיום בוטולינום.
זהו, לשום מצב שאני אומר את זה.
מייצרים רעלן שנקרא בוטולינום טוקסין, ו... הרעל הזה גורם לשיתוק של עצבים. וכאשר משתמשים בו במקום הנכון, במינון הנכון, עם הזרקה מאוד מאוד מדויקת, הוא יכול לשמש גם, כמו שאנחנו מכירים אותו כבוטוקס, בשביל לטפל בקמטים.
אז במקום להיראות מבוגר ומקומט, אתה נראה מבוגר ומגוחך.
גם זו פרשנות לעניין הזה.
הניסיון הפתטי להילחם בסימני הזקנה, די, בסדר.
אני מסכימה איתך.
למה חייבים להיראות בני 20? מה קרה?
אבל זה לא רק לעניינים קוסמטיים, יש גם שימושים ברעלן הזה של הבוטולינום בשביל לרפא כל מיני בעיות רפואיות שהן לא רק מתחום הקוסמטיקה.
אז כל השיחה היום, אנחנו מדברים על חומרים שהם באמת חלקם עשויים גם לשמש כתרופות, נכון? נכון גם, ודאי גם נכון פטריות מאוד. שמייצרות רעלים, נכון אפשר מאוד. לרתום לתחום התרופות וכו'.
נכון מאוד. עכשיו בחיידקים אנחנו דיברנו, ההבחנה הזאת בין רעל לערס היא קצת בעייתית בגלל הגודל שלנו. שלהם, כן. אז זה קצת קשה להגיד האם אנחנו אכלנו משהו ולכן הוא הרעיל אותנו, או האם הוא תקף אותנו.
נכון, זאת שאלה.
אבל זה כן מתאים לציין כאן שגם חיידקים יש להם מזרקים מולקולריים שהם יכולים די. להשתמש בהם, בשביל להזריק את הרעלנים שלהם ישר לתוך התאים שמתאימים להם בגוף שלנו.
זה נורא מגניב.
זה באמת מגניב.
אפילו מרושע. משהו שמישהו מזריק לך רעל.
תלוי בנקודת ההשקפה העניין של המרושע.
אנחנו בני אדם, עד כמה אפשר להזדהות עם האויב, החיידקים?
חלקנו מיקרוביולוגים.
זאת אומרת, אתם מזדהים עם האויב. שוב אנחנו נספר לכם שזוכה מאושר השתתף שלשום במחירה פומבית שנערכה בפריז, וחזר הביתה עם שלד של דינוזאור. מדובר בשלד כמעט מושלם בין 150 מיליון שנה, הוא התגלה בשנת 2013 בארצות הברית, ונמכר שלשום בסכום של כ-7 מיליוני שקלים. המחירה הזו גוררת ביקורת רבה מצד חוקרים רבים, ובאופן כללי גם אנשים שהם לא חוקרים, ומעלים את השאלה אם ראוי שממצאים שיש להם ערך מדעי וארכיאולוגי, ראוי שיעברו לידיים פרטיות ולא יישארו בידי הציבור ויוצגו במוזיאונים. שלום לפרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית, חוקרת במכון למדעי כדור הארץ, במכון לארכיאולוגיה, ועוצרת באוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אם תוכלי קודם כל לספר לנו מעט על הדינוזאור עצמו, עד כמה שאת יודעת באיזה דינוזאור מדובר, ואז באמת נדבר על השאלה המוסרית.
זה פשוט משהו מיוחד בדינוזאור הזה שהוא שלם, כמובן עוד יתכחו לחקור אותו, זאת בדיוק הבעיה, שקודם הציגו אותו, עכשיו צריך לחקור אותו ולתת לו את השם המדויק ולשייך אותו לקבוצה מסוימת. גם מאוד חשוב לדעת מאיזה שכבה גיאולוגית הוא בא, כדי לתת לו תאריך, כי אנחנו מדברים שדינוזאורים היו על פני כדור הארץ במשך מיליוני שנה רבות. אז זה, בינתיים זה כמו מוצג יפה, ועכשיו צריך לעשות את המחקר.
ואם
אפשר יהיה לעשות את המחקר.
לא, אז כבר נפטרו מהפריט הזה? כבר מכרו אותו, העבירו אותו לידיים פרטיות?
זה מאוד משונה. זה מאוד מאוד משונה. אבל אנחנו יודעים, בניגוד לחלוטין למה שיש בארץ, שיש מסחר לא קטן במאובנים, מסחר אפילו גדול. יש יריד פעם בשנה גם באירופה וגם בארצות הברית. והבעיה העיקרית היא שלעולם למוסדות ממשלתיים, מוסדות מחקר, לא יהיו את סכומי הכסף שיש לאנשים פרטיים. וזאת מהות הבעיה. זה גם באיזשהו מקום לא מוסרי, כי לפי החינוך שלנו, לפי החוק בארץ, אלו אוצרות טבע. בארץ יש כל דבר שנמצא, גם בתחום הארכיאולוגיה, שזה עד לפני 100 שנה נדמה לי החוק, וגם בתחום הפלאונטולוגיה, לפי חוק של רשות שמורות הטבע והגנים, הוא בעצם שייך למדינה, הוא נועד למחקר, הוא נועד לכל הציבור, ולא משהו פרטי שבן אדם שם בבית, בסלון.
זאת אומרת שבארץ הסדירו את העניין הזה בחקיקה, וכל משהו פריט ארכיאולוגי וכולי, אז הוא שייך למדינה, ומי שסוחר בו הוא עובר על החוק.
ולגמרי, עכשיו צריך לשים דגש, בארץ אני חושבת שכולם מודעים שפריט ארכיאולוגי, ויש לפדת אכיפה מאוד רצינית, הוא שייך למדינה. הבעיה היא עם פריטים קדומים יותר, נאמר שם פעילות של האדם בארץ עד לפני מיליון, יותר מיליון שנה, לפני כן זה לפי החוק שייך בעצם תחת הכנפיים של רשות שמורות הטבע והגנים, והרבה מאוד פעמים אנשים מטיילים ומוצאים איזשהו משהו, ואומרים, מה זה נורא יפה, ניקח את זה הביתה, נעלה את זה לפייסבוק, ואין מספיק מודעות לכך שזה לא פחות חשוב ומעניין לשחזור הסביבה, להבנה שמה שהיה בעבר, אם אנחנו נשמור על הדברים האלה ולא סתם נעסוק אותם. כי זה לא מספיק שהמאובן בעצמו, הפריט בעצמו. מאוד מאוד חשוב ההקשר איפה שהוא נמצא, אנחנו רוצים לדעת את כל הסיפור, מה הייתה הסביבה, מה היו התנאים באותם זמנים, זה לא פחות מעניין. ולכן הניתוק שלו הוא בהחלט פוגע. שהכפר הייתה שערה לפני כמה שנים, כשמוזיאון בשיקגו קנה את סו, אחד הדינוזאורים הראשונים שראו שהוא טורף עם ידיים קצרות, ושייך לקבוצה שלא ציפו שתהיה שם. ומה שקרה היה המון רעש, כיוון שקנו את זה בסכום אדיר, וזה היה אחד השלמים אז, אבל מאז קרה שהרבה יותר פרטים מהסוג הזה, הרבה יותר שלמים התגלו בחפירות.
סו הייתה טירקסית.
כן. אז למעשה בנושא הזה אנחנו גם רואים שיש לזה השלכות מוסריות מאוד לא טובות, הבעיה שבארצות הברית החוק הוא שאם זה נמצא בגינה שלך זה שייך לך, אלא אם כן במדינות מסוימות המדינה יכולה לתבוע את זה ולבקש ממך ותתחשב.
זאת אומרת, המסגרת הגישה האולטרה קפיטליסטית, אם זה נמצא בגינה שלך זה שייך לך או שאתה יכול לראות בזה? זה ארצות הברית ככה. לא, אוקיי, זה הצד כמובן הפחות יפה של הקפיטליזם, שבמקרים כאלה באמת יש אינטרס ציבורי לחקור, להבין את המדע שמאחורי, את ההיסטוריה וכולי, וזה שהדבר הופך להיות מוצר או פריט שעובר מיד ליד ויש לו ערך כלכלי, זה קצת עצוב.
כן, זה מוציא מה שהכי נורא בעיניי בנושא הזה, חוץ מעניין המוסרי המשמעותי שלחלוטין חשוב, זה ברוב המקרים מוצאים מתוך המשוואה את מוסדות המחקר. הסכומים שמדובר עליהם בפרטים השלימים הם מעבר לכל דמיון.
כן.
תקציב של מחלקה לכמה זמן. אז מה עשינו? זאת אומרת, זה הופך להיות באמת אותו דבר שיש בו, עושים זה גם באומנות. אז חשבתי שזה קצת נרגע, כי היו על זה ביקורות, אבל הנה, פתאום צץ דבר כזה, אנחנו עוד נשמע מה הסיפור מאחורי זה, זה לא משנה, העניין העקרוני הוא רע. העניין העקרוני הוא רע והוא לא תורם. בסופו של דבר זה הופך להיות כמו תכשיט, למי יש יהלום יותר גדול.
כן, עוד צעצוע לא של השירים, עוד פסל בסלון, או שלד של דינוזאור.
ומה שבעיקר מכעיס שם זה שבאמת מדובר כנראה במין חדש, מין שלא היה מוכר. חשבו בהתחלה שזה אלוזאור, אחר כך ראו שיש הבדלים, וזה באמת משהו שלא, אף אחד לא יצליח לחקור אותו, מכיוון שהוא נמצא בסלון של מישהו.
אלא אם כן, הם יעשו טובה, ויש... אני ראיתי למשל שבאנגליה יש סוג של... יחסי גומלין כאלה בין האספנים, זה אזורי, לבין המוזיאון או בין המוסד מחקר הקרוב ביותר, והם מרשים לחוקרים להיכנס לשם ולראות דברים, והם מפרסמים בזה ביחד, לפעמים עושים את זה לשם הבן אדם.
אבל אז אתה תלוי בלוח הזמנים של העשירים, והם בדרך
כלל עסוקים. לא, אתה תלוי בהרבה דברים, ברור. היום דבר כזה קודם כל עושים לו סקירה ועושים העתק, ועושים אלף ואחד דברים שפעם לא עשו, שיש לזה משמעות. זה בטח עוד ילך, עוד נשמע זה לפה ולשם. זאת אומרת, יש פה באמת סיפור לא תקין מהבחינה שאיך שאנחנו רואים אוצרות טבע.
טוב, לגמרי נשמע לא הדבר הנכון, וכאן הקפיטליזם עבר את הגבול ופוגע במה
ש... זה לא פעם ראשונה. כן. אז טוב שיש לנו את החוקים בארץ.
את צודקת, נכון, שההסדרה החקיקתית, או הדרך, אם העניין הזה יוסדר על פי חוק, זה יפתור את העניין. הגבולות צריכות להיות מושמות על ידי מדינה, ואחרת...
כן, זה לא מספיק, אבל אנחנו יודעים שחוק לא מספיק. צריך חינוך ואכיפה, כמו שיש עם החתים, וכמו שיש עם ציד לחוקים. זאת אומרת, זה אף פעם לא מספיק רק חוקים.
אוקיי, מעניין. האמת שאם ממש אנשים רוצים בסלון שלהם שלד של דינוזאור, אפשר לייצר בצורה מלאכותית, לא?
לגמרי.
כן.
זה גם יהיה יותר זול, כן.
אני משער.
היום אפשר בהחלט.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית, וחוקרת במכון למדעי כדור הארץ, במכון לארכיאולוגיה, ועוצרת באוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
להתראות. ורד שפירה, אם את היית ממקמת שלד של דינוזאור בסלון שלך בבית...
למה אתה חושב שאין לי? סתם.
זה הזמן להתקשר למשטרה. באיזה היית בוחרת? מה...
טריצרטופס.
למה? הוא קטן?
יש איפה מקום לשים את הקפה.
יש דינוזאור שבא עם הכנה, אינסטולד לקוס כזאת?
הוא פשוט אחד המרשימים.
די.
זוכר בפארק היורה שיש את הטריצרטופסית החולה שהיא אוכלת עשב נגוע.
זה שנראה כמו קרנף כזה? שוכב כזה?
כן, כן. למה?
די, עם טירקס וצפונה, לא?
גם, אני לא פוסלת.
הנה, היום 6 ביוני. יום ההזדהות הארצי עם קהילת העברים ולקויי הראייה. הוא כבר נמצא איתנו כאן, כוכב הרדיו של כאן, אריה גולדנברג. עם פינתו הכל אפשרי, בכל שבוע, כוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג, מביא לנו חפיצים יוצאי דופן, חידושים מעולמות הרפואה והטכנולוגיה, ושלל גימיקים וטריקים שמסייעים בין היתר לאנשים שיש להם מגבלה זו או אחרת. היום אנחנו מתמקדים בלקויי ראייה ועיוורים, אריה? רגע, הנה, עכשיו שומעים אותך, כן.
כן, היום אנחנו נתמקד בעברים ולקויי ראייה. כמו שאמרת, השישי לשישי, יום ההזדהות, יש פעילויות שונות שעושות.
האם אתה קשור לעניין הזה, או שאתה סתם בחרת בדבר?
אני קשור בזה שאני לא רואה. אני יחד עם הרבה אנשים, אני חושב שעוד 25,000, מתהלך בחשיכה, וזה בעצם הקשר שלי. ואנחנו רוצים להגביר את המודעות, את המודעות לאנשים. אני יודע היום שמאזינים הרבה מאוד מבין אנשים העברים וליקוי הראייה, וגם מעסיקים, והיום אנחנו רוצים להתמקד בנגישות של מקומות עבודה ואתרי אינטרנט. על כך אנחנו רוצים לשוחח עם גבי כהן.
גבי כהן, האם הוא על הקו?
גבי שומע?
טוב.
כן, הנה, גבי איתנו, רק נזכיר שהוא מנהל מוקד תמיכה והנגשה טכנולוגית במגדל אור, יעדים לצפון של קרן רשי, ומיד הוא יסביר מה זה אומר. בבקשה, אריה ינהל את השיחה הזו, בבקשה.
גבי, כשאנחנו מדברים על נגישות של מקומות עבודה, אנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים. אני רק רוצה לומר שאתה שייך למגדלור, ומגדלור זה מוסד ברוך עשייה, שהוא מכשיר הרבה מאוד עיוורים למקומות עבודה, ונותן בעצם חיים חדשים לאנשים שבאמת מתהלכים באפלה וזקוקים לזה. אז בוא נשוחח על זה. מה בעצם אומר הנגשת מקום עבודה?
אני רק רוצה לפתוח בכמה מילים, להוסיף כמה מילים על מגדלור.
בבקשה.
אז מגדלור פועלת במסגרת עמותת יעדים לצפון, מיסודה של קרן רשי. והארגון קם בשנות ה-50 ופועל מאז בסיוע לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה ברחבי ישראל, בתפקוד עצמאי, שילוב בתעסוקה ולימודים. ולצורך זה אנחנו מפעילים ומפתחים שירותים למדינה, למשרד הרווחה, ביטוח לאומי, משרד הביטחון ועוד. נותנים, ב-2017 נתנו שירותים לכ-3,200 אנשים עם לקות ראייה ועיוורון.
מה, בשנה?
בשנה, כן, בשנה.
אז בואו ספר לנו, מה אתם עושים בפועל, אם עיוור רוצה לעבוד במקום מסוים, איך אתם עוזרים לו להיכנס לעניינים?
כן, אני קודם כל רוצה להסביר כמה מילים על מה זה בעצם הנגשה. אנחנו מדברים על הנגשה של... מערכות דיגיטליות, שכמו אתרי אינטרנט, אפליקציות סלולר, מערכות מידע במקומות עבודה, מסמכים וכן הלאה, שמיועדות כמובן לציבור האנשים שעשו בהם שימוש, והמטרה של ההנגשה זה בעצם שכל האנשים יוכלו לעשות בשימוש. גם אדם שלא רואה או לא שומע, או יש לו בעיות מוטוריות או בעיות הבנה, שגם הוא יוכל לעשות שימוש. ו... לצורך זה נכנס תקן ישראלי באוקטובר 2017.
כן.
שהתקן הזה מחייב אתרי אינטרנט, אפליקציות ומסמכים נלווים להיות מונגשים ולהיות מונגשים.
הכוונה היא למה? לאתרים של המדינה, שקשורים למדינה, שיהיו כאלה שאפשר לשמוע את התוכן של האתרים האלה ולא רק לראות?
זה יותר מלשמוע, אבל מדובר בעצם כמעט על כל האתרים. מדובר על אתרים של חברות מסחריות, על אתרים של המדינה, של אתרים של מלכרים, של עמותות, בעצם כמעט כל האתרים.
ואתה אומר שזה מעבר להקראה או לקריאה בקול, אלא גם הגדלה ודאי של הפונטים, של הגופנים?
יש משהו שנקרא טכנולוגיה מסייעת. טכנולוגיה מסייעת זה איזשהו ממשק שעוזר, עוזר לאדם, אם ניקח אנשים עם עיוורון, ששם הבעיות הכי קשות, אז יש, אנשים עיוורון לא משתמשים, כמו שאתה יודע, לא עם מסך ולא עם עכבר, ורוב המערכות הן מערכות גרפיות, שאתה מזיז את העכבר ובוחר משהו ועושה פעולות. רגע, אנשים אז, עם עיוורון אין להם את הדבר הזה.
אז גבי, אני אשאל את אריה גולדנברג, אריה, אתה לא רואה, אתה כן גולש אבל ברשת וגם שולח לי מסרונים, מדי פעם מטריד אותי בשלל וואטסאפים. איך אתה עושה את זה באמת? לא חשבתי על זה.
אז יפה, אז קודם כל במחשב, מה שאתה בעצם עושה עם העכבר, אני עושה עם המקלדת, הכל. והחיווי הקולי מקריא לי כל דבר ודבר. יש הרבה צירופי מקשים שעושים, אני נותן פקודות למקלדת, ובעצם החיווי הקולי מקריא לי. לגבי טלפון חכם, אז הכל שם מונגש, זאת אומרת, כל דבר ודבר זה מקריא, רק צריך לדעת איך לתפעל את זה, אפילו שיש מסך מגע. אז מרימים את האצבע כלפי מעלה, כלפי מטה, עושים כל מיני פעולות, וכך זה מקריא. אבל גבי, בוא נאמר ככה, עכשיו מאזינים לנו מעסיקים. הם אומרים, איך האדם העיוור הזה יכול להיכנס ולהתחיל לעבוד? מה הוא יעשה? אז אני מבין מלבד.
אז יש כמה דברים. מה שרציתי להגיד, באמת שלאנשים עם עיוורון יש ממשק כזה, נקרא קורא מסך, והוא מאפשר עליהם לעבוד בלי לראות את המסך ובלי עכבר. במקום עבודה, אחד הדברים שראינו, רוב המשרות הן משרות שמשלבות בתוכם עבודה על מחשב. זה גישה למערכות מידע, זה עבודה עם כל מיני מערכות, והמפתח לשילוב אנשים זה שמערכות הדיגיטליות יהיו מונגשות. עכשיו, איך עושים את זה? אז יש כמה דברים. אחד, זה נושא של רכש. אם אתה קונה מערכת מידע חדשה, תבדוק מראש שהמערכת הזאת היא מונגשת או שיש לה תשתית להנגשה. כשאתה עושה הצמאה של המערכת הזאת, לדוגמה, רכשת מערכת SAP או ERP או CRM או כל דבר אחר, ההטמעה של המערכות האלה בדרך כלל מאפשרת, אפשר לחוות אותה בצורה נגישה. אנחנו נתקלנו ארגונים אפילו הגדולים ביותר במשק שקנו מערכות סאפ חדשות, התשתית מאפשרת הנגשה, אבל בפועל, בהטמעה, בקסטומיזציה לארגון עצמו, לא עשו את ההנגשה, לא הפעילו את ההנגשה, ולכן אנשים עם עיוורון לא יכלו להיות שם. מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים למקום כזה, עושים בדיקות נגישות, ואם המקום, אם אפשר להנגיש, אנחנו עוזרים לארגון כדי להנגיש את המערכת. אם כמובן המערכת מונגשת, אז אנחנו נותנים אור ירוק ועוזרים לבן אדם להיכנס למקום עצמו. אז המפתח הוא באמת לדאוג שבהגדרת המשרה, כל השימוש במחשב והגישה למערכות מידע יהיו באמת מונגשות.
לפחות היום אנחנו באמת בעידן שבו הטכנולוגיה כן מאפשרת את ההנגשה הזו. לא,
היום,
זה יותר טוב.
להגיד משהו משהו שבאמת הרבה אנשים לא יודעים, אנשים עם עיוורון מלא, משתמשים באופן מלא במחשבים, טלפונים חכמים, בכל השימושים, בגלישה באתרי אינטרנט, במערכות, ברשתות החברתיות, בקניות מקוונות, מילוי תפסים, מצב חשבון וכל הדברים האלה. אחד הדברים, כמובן שהעולם צריך להיות מונגש. זאת אומרת, אם יש לך מערכת שמונגשת, אז אפשר לעבוד עליה. ופה באמת נכנס דבר נוסף שקשור להנגשה של אתרי אינטרנט.
אוקיי, אריה, בבקשה לסיום.
כן, אז השאלה באמת לסיום. אדם רוצה להקים אתר שהוא מונגש, כי הוא יודע שהעברים ולקוי הראייה זה פלח שוק מאוד גדול. מה הוא צריך לעשות? מה זה אומר? כי אדם רגיל שנכנס, הוא רואה טקסט, הוא רואה גרפיקה, וזהו, נגמר העניין. מה בעצם הופך את זה לאתר מונגש?
היום כל כלי הפיתוח המודרני מאפשרים לפתח אתרים או כל מערכת אחרת של תוכנה בצורה מונגשת. אבל יש הרבה מערכות שלא עשו את זה, או שעשו את זה, עשו את זה בצורה לא טובה. אנחנו במגדלור, יש לנו מרכז הנגשה ותמיכה, שמועסקים בו אנשים עם עיוורון ואנשים שרואים, והם מומחי טכנולוגיה והם גם משתמשים בטכנולוגיה בעצמם ביומיום. עכשיו, אחד הדברים שראינו שגם ארגונים שהשקיעו המון כסף בלהנגיש אתר קיים, שאנשים שלנו שהם עם עיוורון ומומחי טכנולוגיה, יש הרבה פעולות שהם לא הצליחו לעשות. ולכן, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מציעים, אתה ארגון, הזמנת או שאתה עושה פנימית, או שהזמנת ממפתח חיצוני להנגיש את האתר שלך, או לפתח אתר מונגש, איך אתה יודע שמה שקיבלת הוא באמת מונגש? אז אנחנו עושים בדיקות נגישות שמשלבות אנשים עם עיוורון ואנשים רואים, שבודקים את כל התקן ומבדים באמת עבורך שהאתר הזה מונגש. אז קודם כל תדרוש שהאתר יהיה מונגש כשאתה מזמין את העבודה, אבל ב' תיקח מישהו שיודע לעשות את הבדיקה, ואני רוצה להדגיש שאנחנו ארגון חברתי, ללא כוונת רווח, אנחנו גם בודקים בצורה הרבה יותר עמוקה מארגונים אחרים.
רגע, גבי, אולי באמת נסיים בנימה קצת אופטימית. אתם לא מתכוונים לעשות אקזיט ולשבת על מיליארדים כשתמכרו את הארגון סוף סוף?
הם לא רואים.
לא, לא, אנחנו כבר 60 שנה פועלים למען עיוורים ולקויי ראייה, ואנחנו נמשיך לעשות זה ב-60 שנה הבאות וגם כנראה יותר.
לא צפוי להיות אקזיט.
ואנחנו מדברים על שירות שאנחנו נותנים שהוא במחיר בהחלט, במחיר זול, הרבה יותר זול ממה שיש בשוק, רק לקיימות של המקום. אנחנו עוד פעם מלכר, זה מוסד ללא כוונת רווח, כן, והכוונה כן. היא רק להחזיק את הפעילות.
רק משפט אחד לסיום, צריך לומר שהחוק של אתרים מונגשים, שמחייב את האנשים לעשות אתרים מונגשים, כן. ייכנס לתוקף בעוד שנה בערך.
זאת אומרת שעדיין אין
חקיקה? לא, אני רוצה, החוק נכנס לתוקף באוקטובר 2017, רק למוסדות האקדמיים זה יהיה בנובמבר 2018.
זאת אומרת, החוק הוא פועל בשלבים, אוקיי.
וגם אפליקציות וגם מסמכים נלווים, החוק כבר בתוקף.
טוב, אז הנה קיבלנו גם בשורות חקיקתיות. תודה רבה לגבי כהן, מנהל מוקד תמיכה והנגשה טכנולוגית במגדל אור, יעדים לצפון של קרן רשי, ותודה לך אריה גולדנברג, כוכב הרדיו של כאן, תודה לך.
תודה דודו.
למדנו באמצעותכם, כן, איך אפשר בכל זאת להיות חלק משוק העבודה, גם עם לקות ראייה ועיוורון וכולי, אנחנו מודים לשניכם. ואנחנו רוצים לעבור ברשותכם לעניין הבא. בשנים האחרונות אירועים מדאיגים של מוות המוני של בעלי חיים ברחבי העולם. למשל, באביב 2015, מאות אלפי אנטילופות מתו בקזחסטן. בשנת 2014 באוסטרליה מתו עשרות אלפי עטלפי פירות ביום אחד. וב-2013 מיליוני כוכבי ים חלו ומתו לאורך החוף המערבי של צפון אמריקה. מה גורם לאירועי המוות האלה? על האירועים האלה גם פורסמה כתבה מרתקת באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מה הורג את בעלי החיים ובכמות אדירה?
אוקיי, אז קודם כל, אירוע תמותה המוני, ההגדרה שלו היא תופעה שבמסגרתה בעלי חיים מאותו מין ביולוגי, מתים תוך פרק זמן מאוד קצר, במספרים מאוד מאוד גדולים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים, מאות אלפים. אז מה שתיארת, ב-2015, במישורי קזחסטן, אנטילופות שנקראות סייגות, 200 אלף מהם, מתו באופן פתאומי, זה 60% מהאוכלוסייה שהייתה שם, שבכלל האוכלוסייה של המין בעולם, וזה מין ייחודי לאזור הזה. ואיך זה קרה בעצם? אז חוקרים שבדקו את אותה תמותה פתאומית, מצאו שחיידק בשם פסטורלה מולטוצידה, שחי באופן קבוע בשקדים, בגרון של אותם אנטילופות,
כן.
באופן קבוע הוא חי בגוף שלהם, והוא גורם איזושהי תחלואה מסוימת, אבל מאוד מאוד נמוכה, ובאותה תקופה הוא פשוט התפרץ בצורה מאוד מאוד קיצונית, ומה שמצאו, כשעשו בדיקה מה השתנה, מה היה שונה באותה תקופה, זה שבאותם ימים היו שם 37 מעלות ו-80% לחות, טמפרטורות מאוד מאוד חמות וחריגות לאותו אזור, וזה כנראה מה שסייע לאותו חיידק להיות אלים יותר ולהתפשט לתוך זרם הדם ולהוביל למוות מהיר.
זאת אומרת שהתנאים השתנו וכך החיידק התחזק וחיסל את בעלי החיים האלה.
נכון, וזו רק דוגמה אחת, כי מה שקרה באוסטרליה עם הטלפים שנקראים פירות, שנקראים שועלים מאוססים, הפנים שלהם, החלק קדמי שלהם קצת מזכיר פנים של שועל, לכן הם נקראים ככה, וברום מזרח קווינסלנד שבאוסטרליה, הטמפרטורה באותם ימים עברה את ה-40 מעלות, היה גל חום מאוד משמעותי, ומתו שם עשרות אלפי עטלפים, 96% מאותו מין, מהמין הזה, Black Flying Fox, ובעצם מה שידוע לגביהם זה שהטמפרטורה עוברת את הסף הזה של 40 מעלות, הם פשוט לא מצליחים לווסת את טמפרטורת הגוף שלהם, והם מתים ממכת חום בעצם.
רגע, זה לא צירוף מקרים שההתחממות, אולי הגלובלית, ההתחממות היא זו שגרמה לתופעות האלה של מוות המוני?
אז היינו אומרים שזה צירוף מקרים, אבל הנה עוד דוגמה, גם בשנה האחרונה באוסטרליה, בסידני, טמפרטורות הגיעו ל-47 מעלות, וגם שם מתו כמויות אדירות של הטלפים, מצאו מתחת לעצים 400 הטלפים מתים בהרבה מאוד מקומות. נחזור ל-2013, סיפרת על כוכבי הים, אז פה מדובר כבר על 20 מינים שונים של כוכבי ים שמתו לאורך החוף המערבי של צפון אמריקה. זה התחיל מאיזה שהם נגעים לבנים על כוכבי הים, אחר כך הם התחילו לאבד חלקים מהגוף שלהם ופשוט ומתו. כוכבי ים, דרך אגב, יש להם יכולת לעשות רגנרציה, לגדל מחדש רגליים שמאבדים או שמתרחות.
כנראה שעד גבול מסוים, לא?
נכון, כן.
כי הם פה הפכו לאיסה.
פשוט לא הצליחו להתמודד עם מה שקרה להם, ושם היה מדובר בווירוס, וירוס שניצל הזדמנות שטמפרטורת מי הים הייתה גבוהה ב-2-3 מעלות מהממוצע.
וואו.
ופשוט הצליח להתפרץ. כוכבי הים כנראה המערכת שלהם, מערכת של אין למערכת חיסונית, אבל בכלל הגוף שלהם היה מוחלש בגלל אותה טמפרטורה חריגה. ומעבר למותם המוני של מיליוני כוכבי ים שם, מה שקרה בסביבה הזאת, יש יערות של עצות שמגיעות לגובה של 30-40 מטר מקרקעית הים, זה נקרא קלט פורסט. ואת אותם עצות טורפים קיפודי ים. ומי טורף את קיפודי הים? כוכבים, כוכבי ים.
זאת אומרת, כל השרשרת נפגעת.
נכון, ברגע שכוכבי הים נפגעים, קיפודי הים חוגגים, ופשוט הם מסוגלים לאכול ולהשמיד את כל העצות, ככה שכל בית הגידול הזה נערף.
אז רגע, מה אפשר לעשות?
אוקיי, אז קודם כל, דיברנו פה על הרבה מאוד תופעות, ומחקר שנערך ב-2014 על ידי חוקרים אמריקאים, בעצם בדק 727 אירועים כאלה של תמותה המונית, 2,407 אוכלוסיות שונות של בעלי חיים, החל מ-1940, והם מצאו עלייה בתדירות של האירועים האלה, ובמספר הקורבנות של כל אירוע. והם הלכו ובדקו מה הגורם לכל אחד מהמקרים האלה, ורבע מהגורמים היו מחלות, אבל מחלות שנגרמות הרבה פעמים מהתפרצות שקשורה לגורמים סביבתיים. רבע נוסף היה בעצם באמצעות נושאים שקשורים לשינוי האקלים, אירועי חום וקור קיצוניים שפשוט הרגו את בעלי החיים. ועוד חמישית היה קשר לפעילות אנושית, אם זה זיהום של מקורות מים, אוויר וקרקע, או הרס של בתי גידול. אז מה אפשר לעשות כדי לצמצם את מקרי התמותה האלה? קודם כל, למתן את שינוי האקלים. ודבר שני, הרס בתי גידול זה משהו שקורה כשאנחנו לוקחים שטח פתוח והופכים אותו לשטח בנוי או לשטח חקלאי. אז שמורות טבע זו דרך מצוינת להגן על בתי גידול, גם בים, שאין לנו כמעט שמורות טבע בים, ועובדים על זה עכשיו,
כן.
וגם ביבשה. צמצום כל ההשפעות שלנו על נושאים של שינוי אקלים, פליטות גזי חממה וזיהום סביבתי, גם אצלנו קורים כאלה מקרים של תמותות המוניות בנחלי החוף, הזרמה של ביום, בירקון, בסורק, בנחל החיש, בשנים האחרונות, כל שנה מתפוצל איזשהו צינור, יש גלישה של ביום, ואלפי או עשרות אלפי דגים מתים.
גם בישראל.
גם בישראל, כן.
וואו.
אנחנו צריכים להימנע עד כמה שאפשר מזיהום הסביבה, לנסות להגן על אוכלוסיות בעלי החיים באמצעות שמורות טבע, ולצמצם את ההשפעות של שינוי האקלים, לצמצם את פליטות גזי החממה, ולקוות שמהלך עולמי כזה שהתחיל בפריז ב-2015, באמת יצליח, יהיה לו אפקט עולמי, כי אחרת זה לא יעבוד.
טוב, אז הנה דיברנו גם על הבעיה וגם על הפתרון. תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה לך.
תודה לך, יום טוב.
ומיד אחרינו נזכיר שבשעה 9 משודרת התוכנית גם כן תרבות, שמגיש גואל פינטו. גואל, אנחנו נדבר איתו באמצעות הלוויין. גואל, אתה כרגע נמצא בתל אביב, ליד מיצג של תיאטרון רחוב, שבו כמה שחקנים קופאים כי פסלים מתעוררים וניגשים למלצר בבית קפה סמוך כי צריך להתפרנס. שלום לך.
שלום דודו.
הנה שומעים אותך.
כן, המלצרים נכנסו עכשיו לכתוב את התסריט הבא,
יותר תפריט הבא.
שלום דודו, כן, כמו שאמרת, כמו בכל יום בשעה 9:00 בבוקר, אנחנו עולים לאוויר עם גם כן תרבות. באמת תוכנית עמוסה, אני לא יודע איך נספיק את כל מה שאנחנו מתכננים במשך שעתיים. שבוע הספר, שבוע הספר
ייפתח. למה אתם לא פשוט מהופכים את זה לארבע שעות?
אנחנו מנסים להשתלט על התוכנית שלך, ואנשים אוהבים אותה יותר מדי.
אז יש קדימה, מי אחריכם?
אחרינו יש את פרלי שחר עם רק שאלה, ואחר
לא
כך מאיה ויובל עם
גם, זה לא
מה רק. שכרוך.
זה לא, אז זה בסדר.
אז זה רק אתה.
מי היה מאמין?
רק אתה, רק אתה. אוקיי, שבוע הספר ייפתח היום ברחבי הארץ. דודו, אני משוכנע שאתה תלך לכל השווקים ותקנה לך את הספרים שאתה אוהב ומחכה להם. מודעות שמתפרסמות מזמינות את הציבור הרחב ליהנות מהשווקים והירידים. אנחנו ננסה להבין בתוכנית כיצד נבחרו 40 הרשויות המקומיות שדווקא בהם יהיו ירידי ספרים. אנחנו ננסה להבין מדוע כל כך רבים מהם מעבר לקו הירוק, מאלקנה, דרך פדואל, קרני שומרון, קדומים, ומדוע כל כך הרבה ערים מרכזיות, סדרות, קריית שמונה ורבות אחרות חסרות ברשימה הזאת. ננסה להבין מי מחליט על הדברים, כיצד הערים האלה נבחרות וכיצד ערים אחרות לא נבחרות. נמשיך בעניין שבוע הספר ונפנה זרקור למה שפחות מתייחסים אליו בדרך כלל, וזה הוצאות ספרים אקדמיים. פחות ופחות ספרים אקדמיים בתחומי מדעי הרוח מתפרסמים בישראל, מסיבה פשוטה. פעם הספריות הציבוריות היה תקציב לרכישת ספרים אקדמיים. התקציב הזה נלקח, הוא קטן. מה שנותר בפני חוקרים רק לממן את הוצאת הספרים שלהם בעצמם. לא לרבים יש מספיק כסף לעשות את זה.
כן, גם הם צריכים לממן לעצמם את הספרים. כן,
אם הם רוצים. עכשיו צריך להבין, בעולם האקדמי בוודאי זה התחום שלך ואתה מכיר את זה.
בוודאי!
בוודאי. אתה צריך לפרסם כדי להתקדם. אם לא תפרסם, אתה לא תוכל להתקדם. מה שעושים הרבה מאוד חוקרים, הם מפרסמים באנגלית. ברגע שהם מפרסמים באנגלית, אנחנו גם בתוך העברית מפספסים גם תחייה של שפה בתחום מסוים. נדבר על זה גם בתוכנית, וגם על תחרויות מלכות היופי ברחבי העולם נדבר. דבר נפל אתמול בתחום תחרויות מלכות היופי. תחרות מיס אמריקה הודיעה שהיא מבטלת לחלוטין את שלב בגדי הים של המתמודדות, גם השלב בו הן עולות על הבמה עם בגדי ערב, גם ה... חלק הזה יבוטל.
אז מה נשאר? זה יהיה פודקאסט שבו הם יגידו, יש שלום עולמי, ביי, תודה.
הן תעלנה על הבמה עם
מה
שהן מרגישות בו נוח. כל אחת עם מה שהיא מרגישה בנוח. אנחנו ננסה להבין האם זה באמת...
אבל העולם משתנה. יש פה... המגמה ברורה, וזה לא בהכרח משהו רע.
אז בנקודה הזאת...
אני מודה שיש שם אבסורד. בעצם העובדה שבוחנים אדם לפי איך שהוא נראה, אבל כן.
אז אנחנו באמת נבדוק האם זה באמת ראי התקופה, בעיקר בתנועת מיטו של השנה האחרונה, האם זה ניצחון פמיניסטי, או אולי, ונזכיר גם למאזינים שלנו, שרק לפני כשבועיים הייתה שם הרוריה סביב התחרות הזו עצמה, מיס אמריקה, כאשר התגלו כל מיני אימיילים של בכירים שהתייחסו אל מידות גופן של מתחרות בצורה מבזה ומינית. אז אולי זו הדרך שלהם בעצם להשכיח את מה שהם עשו. נדבר גם על מסי ונדבר על אינסוף דברים, 9-11 כבכל יום.
לדעתי לא תספיק דבר.
אני אין סיכוי, פשוט אין סיכוי. אם אתה יכול בשמונה וחצי לסגור.
לדעתי צריך להקים ערוץ. חבל, אתה מבזבז אייטמים טובים. טוב, אנחנו מודים כמובן לגואל פינטו, ואתם מוזמנים להקשיב לתוכנית המצוינת שלו, גם כן תרבות, מיד אחרינו בשעה 9 מדי יום. תודה לך גואל, והנה השידור ניתק, וסוף סוף אפשר ללכלך עליו מאחור אגב. אז בואו נדבר עכשיו על איך מדרגים את רמת הרעילות או הארסיות.
זה מאוד בעייתי. תחשוב בך, איך אני, אתה שאלת אותי קודם, מי היצור הארסי ביותר? ואמרתי לך, עניתי לך, אבל מאיפה אני יודעת כזה דבר? מאיפה? הרי זה לא שהלכו במעבדה
את יודעת הכל.
אבל תחשוב איך בודקים כזה דבר. יש לך מגוון אדיר של יצורים שמייצרים רעלים שונים, והרעלים האלה נמצאים בכמויות שונות, ומוחדרים בסופו של דבר ליצורים שונים ממגוון מאוד רחב. כלומר, אין כאן איזושהי אחידות.
את יודעת שאפילו האובייקט המורעל... הוא לא אחיד, כן?
ויכול להיות שזה רעל שפועל על יצור אחד, אבל לא פועל בכלל על יצור אחר.
וואו.
אז איך אתה מגדיר מה רעיל? אז לשם כך הלכו והגדירו איזשהו מדד, חוקר בשם ג'ון טריבן בשנות ה-20.
אלא אם בוחרים אובייקט אחד כמו אדם,
יפה.
ורעל אחד כמו שווארמה. יפה, ואז אתה בודק את רמת הרעילות של המנות.
אפילו זה לא מדויק, כי צריך לתת את הרעל באותו אופן. כלומר, אם הרעל נלקח בבליעה או בשאיפה, קשה לנשום את השווארמה, אבל נזרום עם הדוגמה.
עדיין דוגמת השווארמה טובה, אבל לא נסתה מהנושא.
אז הגדירו מדד שנקרא LD50 או LD50%, מינון מנה קטלנית ל-50%. כלומר, אני לוקחת קבוצה של נבדקים, בדרך כלל מדובר בעכברים או חולדות, שבחרו אותם מכיוון שהם יונקים, ואנחנו רוצים משהו שהוא רלוונטי לאדם, כי מה שמעניין אותנו זה מה שרעיל וקטלני עבורנו. והמנה שהיא LD50, a little dose של 50%, זו המנה שאני צריך כדי לקטול 50% מהנבדקים.
וואו.
עכשיו, גם ה-LD50 הזה הוא בעייתי בגלל שיש לך LD50 שהוא בשאיפה, ו-LD50 שהוא בהזרקה, ו-LD50 שהוא באכילה. כלומר, עבור כל חומר אתה צריך לבדוק אותו בכמה אופנים, כשזה חייב להיות רלוונטי לגבי מה המקור של החומר הזה, כי אתה לא תיקח גז רעיל ותבדוק אותו בהזרקה, כי יותר הגיוני לבדוק אותו הרי בנשימה.
יש אגב בעלי חיים, פטריות או כל משהו שהוא חי ולא חי, שפועלים באמצעות גז ולא רק רעל נוזלים? מעניין. יש דבר נורא?
אפשר לומר שכן, כי אם אתה אומר שיש נידוף של חומרים שהם חומרים רעילים, אז אתה שואף אותם.
כן, הבנתי. אוקיי. אוקיי, אז יש סקרן.
ופטריות שזה נבגים שהם גם מאוד מאוד קטנים, ועדיין אתה נושם אותם דרך דרכי הנשימה. זאת אומרת, זה קיים, זה לא, אולי לא גם.
מעניין, אז את אומרת שכן יש הגדרה מסוימת למה רעיל, או לפחות יש כמה קריטריונים שבאמצעותם מייצרים איזושהי סקרן לאחידה.
נכון, וככל שהערך הזה נמוך יותר, ה-LD50 הזה נמוך יותר, אז החומר הוא קטלני יותר.
וואו.
בסולם הזה באמת ניצח אותו הטוקסין של חיידק הבוטולינום, שממנו צריך ננוגרמים בודדים לכל קילוגרם.
ננו, מה זה אומר? מיליונית גם? מה זה ננו?
זה אלפית המיליונית.
פחות עוד, פחות, נכון.
עוד פחות.
זה ממש קצת.
נכון.
זה ממש ממש מעט בשביל לכל קילוגרם גוף של יונק שזה פוגע בו.
איכן החיידק הזה נמצא בטבע?
החיידק הזה נמצא בשלל סביבות בטבע. אנחנו מכירים אותו במיוחד מזה שהוא נמצא בקופסאות שימורים שלא עברו טיפול כהלכה. היום זה מאוד מאוד נדיר, פעם זה היה יותר נפוץ. ולכן היה נהוג להגיד שאם קופסת שימורים היא נפוחה קצת, זה אומר שהחיידק הזה התפתח בה, התרבה, ייצר את הטוקסין, ואסור לאכול אוכל שהוא מקופסת שימורים נפוחה.
וזה עדיין נכון כשאני רואה קופסת שימורים תפוחה, שהיא מנופחת? עדיף לא להתקרב לדבר הזה.
עדיף לא להתקרב. עכשיו, עוד מקום שהחיידק הזה נמצא בו זה בדבש. ולכן אומרים שאסור לתת לאכול דבש לילדים מתחת לגיל שנה.
שימו לב, ילד פחות מגיל שנה, אל תיתנו לו לאכול דבש, כי מה?
כי דבש מכיל לפעמים, לא תמיד, אבל בסיכויים שצריך להתחשב בהם, מכיל את החיידק הזה. מערכת החיסון של אנשים מבוגרים יודעת לטפל בו הרבה לפני שהוא מפריש את הרעלנים, אבל במערכת העיכול של ילדים מתחת לגיל שנה, התנאים קצת אחרים. הנבגים של החיידק הזה יודעים להתפתח בתינוקות האלה.
אז הנה, הרווחנו אזהרה, אבל כשאת אומרת נבגים, למה את מתכוונת?
מה שאני מתכוונת בנבגים, נבגים אלה צורות רדומות של חיידקים. יש חיידקים מסוימים, כמו הבוטולינום הזה, שהוא יודע להפוך למין צורת נבג, שהיא צורה מאוד מאוד עמידה בפני פגעי הטבע והזמן. זה עמיד ביובש, בחומצה.
מה זה אומר שהוא מייבש את עצמו כזה ונכנס למין גבול דמדומים כזה של חי מת?
הוא לא חי מת, הוא פשוט רדום. וזה קורה בדרך כלל כאשר החיידק נמצא בתנאים שהם לא טובים בשבילו.
רק כשהוא מרגיש התנאים רעים, הוא פשוט נכנס למצב של חי מת כזה?
זה פשוט סוג של תרדמת. וכאשר התנאים שוב טובים, אז הנבג הזה, אנחנו אומרים שהוא נובט, הוא הופך בחזרה לחיידק פעיל, ויכול גם ליצור את הטוקסין הזה, ולעשות לנו נזקים חמורים.
בעולמנו זה אם הייתי יכול, במצב של, למשל, אקלים שמשתולל וכולי, הייתי הופך לסוג של מומיה כזו, ואז חוזר להיות אדם.
כן, כן.
וואו, איזה טריק, איזה מנגנון מופלא.
זה באמת מנגנון מופלא.
וכמובן מסוכן לנו, אני משער. כי הם מצליחים להתגבר על...
נכון, אבל כל דבר שמסוכן לנו, שווה לנסות ללמוד ממנו.
לא, ודאי.
אולי נצליח...
הקריאה היא לא שתעשי הסבה אל הייטק, תישארי בתחום המיקרוביולוגיה, הכל בסדר. אוקיי, אז הבנו מה היצור הכי ארסי או הכי רעיל. דיברנו על סוגים של בעלי חיים, גם פטריות רעילות מאוד. אגב, חלק מהרעילות של פטריות זה כדי לפרק את מה שהן אוכלות, או שזה רק למנוע מצב שבו יאכלו אותן? כשמדברים על פטריות, כאילו הרחבות.
לפי מה שאני יודעת, זה בשביל שלא יאכלו אותן.
לא יאכלו את הפטריות.
מנגנון של הגנה ולא של התקפה במקרה של
פטריות.
אגב, לא רק, גם אכבישים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על אכבישים ארסיים ומסוכנים. עכשיו, הכביש המסוכן ביותר שנחשב, הכבישי משפך אוסטרליים, הם נחשבים הקטלנים ביותר עבור בני אדם. עכשיו...
למה? כי מה? כי מה הרעל הזה עושה לנו?
עכשיו,
הוא הרס בעצם?
הרעל הזה הוא מאוד מסוכן, הוא הורג, אבל הרעל הזה הוא לא מיוצר כדי להרוג אף אחד. הרעל הזה הוא בעצם חומרי עיכול, כי הכבישים הם כלים עיכול חיצוני של מזון, והוא מיוצר עבור עיכול מזון.
זאת אומרת, המטרה של הרעל או של הרס היא להמיס או להמס את המזון,
נכון,
ובמקרה זה רעיל לנו.
ובמקרה, זאת אומרת, יש כאן איזושהי תקלה אבולוציונית, והוא נחשב למאוד מאוד ארסי, אבל לא זאת הכוונה כאן.
אז הוא בסדר.
כן, הוא בסדר, גם הוא.
אי אפשר להאשים אותו, אין כוונה פלילית, הוא הכביש. אבל מדובר ברעל מסוכן.
נכון.
וואו.
יש חיידקים, אבל שכן יש להם כוונות שאפשר להגיד שהן פליליות לגבינו.
כל פעם שמדברים על כוונות בעולם החי זה מסקרן. למה?
אז דיברנו קודם על...
עם המפרקת, יואי!
עם המפרקת, בדיוק.
אז הנה אני אקדם את זה. הבטחנו שנדבר באמת על חיידקים שיכולים לשבור לנו, בני האדם, את המפרקת.
בהחלט.
די.
אז אולי זה יפתיע חלק מהמאזינים, אבל את החיידקים האלה כולנו מכירים. לחיידק הזה קוראים... חיידק הטטנוס.
טטנוס!
שכולנו מכירים מהחיסון שאותו אנחנו מקבלים, כך שלפני שאנחנו נבלים מעניין השבירת מפרקת, יש חיסון והכל בסדר.
אז יש חיסון, יש אנטי-טטנוס. מדובר בחיידק שהוא קשור לחלודה, למה הוא קשור?
אז הקשר לחלודה הוא מיתוס.
כן?
כן. החיידקים שגורמים לטטנוס, קוראים להם קלוסטרידיום טטני, קרובי משפחה של הבוטולינום מקודם, והם נמצאים באדמה בכל מיני מקומות. זה חיידק לא סופר נפוץ, אבל גם לא מאוד נדיר. מקומות שיש בהם חלודה, הוא נמצא בהם גם, אבל זה לגמרי לא... הכרחי בשביל שהחיידק הזה יהיה, תהיה חלודה.
זאת אומרת, אין קשר חד-חד ערכי בין חלודה לחיידק.
לגמרי, לא. חלודה זה סבבה, כי זה משטח עם פני שטח גדולים, ונחמד לחיידק לגדול שם, אבל זה לא...
אבל זה עניין של זה ישן, זה מלוכלך, זה ההקשר שבדרך כלל...
נכון.
בגלל זה נוצר ההקשר הזה.
כן, אוקיי.
אבל מי שנפצע ממשהו שאין עליו חלודה, לא יכול להרגיש שאוקיי, סבבה, לא הייתה חלודה, אז אין טטנוס. זה לא
עכשיו, אז החיידקים זה. האלה בדרך כלל גדלים באזורים מלוכלכים, במקומות מלוכלכים?
לא אזור... מלוכלכים, פשוט מקומות שיש בהם הרבה חומר אורגני, ובדרך כלל כאשר לא קר מדי. אז החיידק הזה נמצא שם, כאשר הוא חודר לתוך הגוף שלנו, בדרך פצע בדרך כלל, במקרה הנפוץ.
הוא לא חודר את האור שלנו? לא.
לא, הוא גם, הוא לא חי על האור שלנו באופן טבעי, אבל נגיד החיידק היה באדמה, היה שם איזה חתיכת עץ חדה, אנחנו נשרטנו או נפצענו מהחתיכת עץ הזאת, החיידק הצליח להיכנס לתוך הגוף שלנו, ואז החיידקים יכולים לייצר את אותו טוקסין, הרעלן שלהם שנקרא טוקסין הטטנוס, הוא גם הוא בסולם ה-LD50 שדיברנו עליו קודם, הוא מהחזקים ביותר, צריך מעט מאוד מהרעלן בשביל לגרום לתופעות.
מה הוא עושה לנו?
והתופעות שהוא עושה לנו, הוא גורם להתכווצויות שרירים מאוד חזקות ובלתי נשלטות.
איך קוראים לטטנוס בעברית?
לא.
פלצת.
זה שם מעורר בעתה.
בדיוק.
טטנוס פלצת.
ולא סתם, כי כאשר השרירים מתכווצים בעצם ללא שליטה, אם באמת הופרש הרבה מהרעלן הזה, והדבר הזה קורה בצורה חמורה,
כן.
זה יכול להגיע עד כדי שבירת עצמות, ואפילו שבירה של המפרקת.
איך המפרקת נשברת?
בגלל שהשרירים מתכווצים בצורה וואו. כל כך חזקה, שהמפרקת נשברת, וזאת אחת מהדרכים למות מטטנוס.
מדוע לא באמת מחסלים את החיידקים? הדקים האלה בעולם עם אנטיביוטיקה שמרססים עם מטוסים.
אז זאת שאלה מעולה, כי אנטיביוטיקה במקרה הזה לא תעזור.
אז מה כן?
כי מה שגורם לנזק זה הרעלן. ברגע שהחיידק יפריש את הרעלן, אם נתת אנטיביוטיקה, לא עזרת, בגלל שהרעלן כבר שם והוא כבר עושה את הנזק שלו. ולכן הדרך היחידה להתמודד נגד טטנוס זה לקבל חיסון. החיסון נגד טטנוס, חיסון מאוד ותיק, עובד מצוין, אבל לא נותן לנו הגנה לאורך המון שנים, ולכן צריך לחדש אותו.
כל כמה זמן מעניין?
כל 5-10 שנים. 10 שנים בשגרה, ואם יש פציעה שבה באמת משהו חדר לתוך האור שלנו ועברו יותר מ5 שנים, אז צריך לשקול לתת את החיסון הזה שוב. בכל מקרה, אם נפצעים, המקום להתייעץ על העניין הזה הוא עם הרופא כמובן, להראות את הפצע. כן, ייעוץ רפואי לא מקבלים באינטרנט, וגם לא ברדיו. ייעוץ רפואי מקבלים אצל הרופא, ואני חושבת שצריך לסמוך על זה, שלמרות הדבר הנוראי שהחיידק הזה יודע לעשות, יש לנו פתרון מאוד מאוד טוב נגדו.
טוב, שכנעת אותנו לא להתנגד לחיסונים מהסוג הזה לפחות. ובכלל.
שנדבר גם על סוגים אחרים.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור למחקר חדש. האם בקרוב נוכל לשלוט באופן מוחלט בכעסים שלנו? חוקרים משוודיה מאמינים שהם השיגו פריצת דרך משמעותית בכיוון הזה, לאחר שהם הצליחו לזהות את קבוצת הנוירונים במוח שאחראית להתנהגות תוקפנית, ואף הצליחו לעכב את פעולתם של אותם נוירונים, וכך לשלוט בכעס. ממצאי המחקר הזה מתייחסים למוח של אכברים, למוחות של אכברים, אבל האם בקרוב נוכל לשלוט בכעסים שלנו בצורה חיצונית, מלאכותית, ולא נצטרך לריב נהג זה עם נהג אחר? שלום למומחית במדעי המוח וחוקרת מערכת הרגש, דוקטור קרן בן יצחק. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אז מה המחקר, זאת אומרת, מה עולה מהמחקר שפורסם?
אוקיי, מה שהיה במחקר הזה, אני ממש אסביר ככה בכמה משפטים. למעשה לקחו אכברי מעבדה זכרים, יש לציין, רק זכרים, וזיהו קבוצה של נוירונים בחלק האחורי של מבנה שקוראים לו היפותלמוס, מבנה ששוכן מתחת לתלמוס, זה מבנה שמשוייך למערכת הרגש, למערכת הלימבית, זה מבנה מאוד עמוק, שקיים גם אצלנו, למעשה אצל כל היונקים. אני חייבת לציין שבמחקר הזה מה שהם עשו זה הם מצאו כמובן על ידי שיטות חודרניות, על ידי גירייה כזו ואחרת, להגביר או להחליש את העוררות של הפעילות העצבית של אותה קבוצת נוירונים, ובזה, בכך למעשה, הם הצליחו לנטרל או להגביר את ההתנהגות התוקפנית האגרסיבית של זכר מול זכר. לדוגמה, הם הכניסו זכר חדש לכלוב שבו זכר אחר כבר היה, וראו כיצד הוא למעשה יותר תוקפני או פחות תוקפני על ידי השליטה בעוררות של אותם נוירונים.
Okay.
מה שהם עוד עשו, שזה מעניין, זה על ידי השליטה הזו, על ידי ההגברה או ההחלשה, הם ממש הצליחו לשנות את מיקומו ההיררכי של האחבר. האחברים הם חיות חברתיות. למעשה מזכר שיותר דומיננטי, יותר, בגלל שהוא יותר תוקפני, והוא לרוב יותר מנצח בקרבות, וכמובן אליו יותר נכנעים, הם הצליחו למשל להפוך אותו לזכר שהוא יותר כנוע, על ידי ההחלשה של העוררות של אותם נוירונים. עכשיו, הממצאים האלה מעניינים, וכמובן זה מאוד מאוד מעניין להתעסק בהם, אבל, וזה אבל גדול, חשוב לציין שדווקא מנגנוני אגרסיה, בניגוד למנגנונים אחרים, הם מאוד לא דומים בקרב עכברים לעומת בני אדם. זאת אומרת, יש הרבה מנגנונים במוח, בטח במוחם של יונקים, שהם מאוד מאוד דומים. לדוגמה, האופן שבו מידע עובר במוח, החוקים שתחתם מידע יכול לעבור באופן תקין, הם מאוד מאוד דומים גם בין ג'וק חום, דרך אגב, לבינינו. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו יצורים הרבה יותר מורכבים, אנחנו מחזיקים בתודעה הרבה יותר מורכבת מעכברים. האגרסיות שהם בדקו אצל עכברים, דרך אגב, אגרסיה שהיא מאוד נחוצה לנו. זאת אומרת, אנחנו, הם התעסקו באגרסיה שהיא מאוד הישרדותית. הקם להורגך, השכם להורגו, כן? זאת אומרת, אם אתה או אני נחוש מותקפים, נחוש באיום ממשי, קונקרטי, אובייקטיבי, רצוי מאוד שנוכל להפעיל אגרסיות. אצלנו הם נמצאות, דרך אגב, במנגנונים מאוד מאוד פרימליים, שממש נושקים לגזע המוח. על ידי כל מיני הורמונים כמו טסטוסטרון ואנדרסטוסטרון, מה שנקרא קבוצת הורמונים סטרואידים, שבאמת אנחנו קוראים להם אנדרוגן.
אבל את אומרת שזה מנגנון הגנה שהוא הכרחי.
נכון, זאת אומרת, אנחנו לא נרצה עכשיו לחוש לדוגמה באמפתיה ולרוץ לחבק מישהו או משהו שמאיים עלינו. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים בתור יונקים, אנחנו בעלי חיים, קודם לפני הכל. אנחנו צריכים לדעת, כמובן, כיצד להתגונן, והאגרסיה הזו, התוקפנות הזו, גם שנבחנה אצל אותם עכברים, היא נחוצה לנו. הבעיה אצלנו, כשמדובר באגרסיות, כמו שנתת דוגמה, מריבות בכביש, שהן לא פרופורציונליות, ולפעמים באמת מגיעות לטרגדיות, זה המנגנון הבעייתי שאני חושבת שגם אתה התכוונת עליו. זאת אומרת, מתי אגרסיה היא באמת הכרחית, ומתי לא? אנחנו היום חיים בעולם שבו כבר מזמן אנחנו לא נאלצים להתמודד עם נמרים ועריות שתוקפים אותנו בפתח המערה.
אבל משום מה אנחנו לוקחים את אותה עוצמה של זעם, כעס והתמודדות לדברים קטנים בחיים. מאבדים פרופורציות.
נכון, נכון. וכאן אנחנו כבר מדברים על מנגנון אחר לחלוטין. זאת אומרת, המוח האנושי, שכנראה באמת מבדיל אותנו מכל שאר היונקים, כולל פרימטים, כולל קופי אדם, זה אותם חלקים פרונטליים, קדמיים, ובעיקר קדם מצחיים. מה שנקרא פרפרונטל קורטקס, כן, הקליפת המוח הקדם מצחית. היא מעניקה לנו את היכולת להיות משוכללים, מורכבים, בעלי טקט, בעלי יכולת לצנזר דחפים, לצנזר יצרים אלימים, אפילו יצרי מין, שבדרך כלל מאוד מאוד כרוכים אחד בשני, ולמעשה שם יכולה להתרחש למידה מאוד מורכבת והדרגתית שתוביל אותנו להיות מבוגרים אחראים, מבוסתים, מצונזרים הרבה יותר. למשל, אנחנו יודעים שאחד הבאגים במחותיהם של אנשים שמאוד מתקשים לצנזר אגרסיות, כן, זה הנושא של מערכת של כימיקל. יש לנו המון המון כימיקלים במוח שבעזרתם כמובן עוברת אינפורמציה במוח, שאנחנו קוראים לו סרוטונין. אני בטוחה שחלק מהמאזינים, ואולי גם אתה שמעתם עליו, זה כימיקל שמועבר בהמון המון מסלולים בתוך המוח, כולל מסלולים קדמיים.
וזה שגורם לנו להיות שמחים, מאושרים?
יש לו תפקיד גם בזה, כן. יש לו תפקיד במצבי רוח, כן. יש לו תפקיד גם בקוגניציה שלנו, רגש וקוגניציה מאוד קשורים אחד לשני. אבל לדוגמה, מחסור בכימיקל הזה, שדרך אגב, אנחנו יכולים לראות מחסור כזה בקרב דיכאוניים, אבל לא סתם אנשים שמובחנים בדיכאון, אלא אנשים שמובחנים בדיכאון המון עם נטיות אובדניות ואימפולסיביות. אגרסיה הרבה פעמים הולכת עם אימפולסיביות. אנחנו רואים מחסור בסרוטונים, ומכאן גם כנראה הקושי בלבסד דחפים אלימים וגם אגרסיות. אחד הדברים והחדשות הטובות בעניין הזה, זה שהמוח שלנו, גם שלך, גם שלי, דרך אגב, גם של ההורים שלך כנראה וגם של ההורים שלי, הוא מוח, הוא למעשה עבר לומד. אנחנו יודעים שהפלסטיות של המוח, היכולת שלו ללמוד מחדש או לחזק או להחליש למידה קיימת, בדוגמה להחליש למידה שהיא לא אידיאלית, היכולת הזו קיימת גם בגיל השלישי. Okay. והתכונה הזו מעניקה לו המון המון עוצמה בהרבה הקשרים, וגם בהקשר הזה של אדם שיש לו בעיה לבסט אגרסיות, לבסט דחפים אלימים, והוא נוהג בצורה אימפולסיבית, זאת אומרת הוא מפגין התנהגות ללא תכנון או ללא מחשבה תחילה, מה שכן אפשרי עבורנו, כן? כנראה רק עבורנו, בניגוד לשאר היונקים, יכול ללמוד מחדש בעזרת טיפול, זה לא קורה ביום ולא ביומיים כמובן, איך בעצם הוא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, המוח ממש משתנה בעקבות טיפול ולמידה.
זה לא שהכל רק כימיה וחשמל וכולי, אלא כן יש לנו יכולת, המוח הוא כן גמיש ברמה מספיק טובה, להתגבר על הכעס, על הזעם, על היצרים הללו.
קודם כל זה נכון, אבל אחד הדברים שהרבה פעמים קשה לנו להבין, אולי בגלל שזה לא כל כך רומנטי לחשוב על זה, שהתודעה המאוד מורכבת שלנו, היכולת שלנו להתבונן על עצמנו, להבין שיש לנו בעיות, ועוד לעשות הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר, התודעה שלנו כן נוצרת אודות לפעילות חשמלית וכימית. זאת אומרת, אם אני היום יש לי בעיה להשתלט על דחפים, ואני מתפרצת, ויש לי התקפי זעם, ואני עלולה אפילו להקות נהגת בכביש, כי היא חתכה אותי, והיא לא שמה לב, אני יכולה להביא את עצמי לטיפול, לא משנה כרגע מאיזה סוג. בעקבות הטיפול הזה, הפעילות החשמלית והכימית במוח משתנים.
וואו.
ולא רק זה, לא רק זה. זאת אומרת, גם התצורה הרשתית, זאת אומרת, אותם קשרים בין נוירונים, אנחנו מדברים על מספרים אסטרונומיים, כ-10 בחזקת 16 קשרים במוחו של אדם בוגר, זאת אומרת, אתה ואני לדוגמה, אז אפילו זה, זאת אומרת, המוח הוא בכלל לא סטטי, לא מבחינה תפקודית וגם לא מבחינה אנטומית. והדבר הזה קורה הודות לחשיפה לעולם החיצון, זאת אומרת, והודות באמת לימוד מחדש.
זאת אומרת שהמוח שלנו הוא, זה לא שזה כמו במחשבים חומרה ותוכנה, אלא החומרה פה גם משתנה בהתאם לתוכנה, או לחשיפה לגירויים וכולי.
נכון. אתה יודע, זה השקה מעניינת, כי הרבה פעמים אני אומרת, המוח שלנו הוא מכונה בעלת חישוביות עצבית אדירה. אנחנו מדברים על כ-86 מיליארד תאים שמחזיקים בכ-10 בחזקת 16 קשרים. זה מעניק לו חישוביות עצבית אדירה. ועדיין מאוד קשה לנו. אנחנו כרגע בשיחה שלנו מדברים רק על אחד מהקשיים, כן? לדוגמה, לשלוט באגרסיות או בכעסים. יש לנו עוד המון המון קשיים. ואני חושבת שהעובדה היא שכשאנחנו מבצעים את כל ההחלטות שלנו ונאלצים לבחור בבחירות מתוך שיקול דעת ונאלצים להתמודד עם קונפליקטים, את כל הדבר הזה אנחנו עושים עם מטען רגשי, וזה ההבדל העיקרי בינינו לבין כל מחשב אחר, עוצמתי ככל שיהיה.
מה זה אומר מטען רגשי במובן המוחי? זאת אומרת, איך זה, מתבטא במוח?
אוקיי, קודם כל, במוח שלנו יש מערכת רגש מאוד מסועפת. זאת אומרת, המוח מקצה לא מעט שטח ולא מעט פעילות ליכולת שלנו להרגיש. המטען הרגשי שלנו, כשאתה מגיח לעולם בכל בוקר מחדש, ואתה פוקח עיניים ואתה מיד מבין מה קורה, כן? זאת אומרת, מה קורה סביבך, אתה מבין מה אתה רואה, מה אתה שומע, אתה תופס את העולם מתוך עצמך, מתוך דודו, ומתוך הדודו הזה, ואתה בכל רגע נאלץ לשאת את עצמך, עם כל מה שזה אומר. זאת אומרת, אתה נאלץ לשאת את התודעה של עצמך.
לא פשוט.
לא קל. והתודעה הזו תמיד תמיד מקפלת בתוכה מטען רגשי. לפעמים הוא נעים ולפעמים לא, אבל זה ההבדל העיקרי שמבדיל בינינו לבין מחשבים. כמובן שיש עוד הבדלים, אבל זה ההבדל העיקרי בהקשר הזה. והדבר הנוסף שחשוב להבין כדי לסיים אולי בנימה אופטימית, זה שהמטען הרגשי הזה באמת מאוד מקשה עלינו, והוא גם מעניק ומתאים לחיים שלנו המון משמעות. זאת אומרת, חיים ללא היכולת להרגיש, אני חושבת, היו נותרים חלולים.
זאת אומרת, שיש קשר בין רגש לתחושה של משמעות? מעניין.
כן. אני חושבת שרגש הוא צ'ארג'ר, הוא ממש מטען, שבאמצעותו אנחנו מטעינים משמעות, לחיינו. אם תנסה רגע לדמיין את החיים שלך ללא היכולת להרגיש בכלל שום דבר, ורגע תנסה להתעמק, ודי...
משקף את מה שאני מרגיש מילדות, אני לא מרגיש דבר. לא, אני כמובן צוחק, אבל זה נשמע מעניין, הטיעון הזה בקשר לקשר בין כן. רגש לבין תחושה של משמעות.
כן, זה חד משמעי, זאת אומרת, אם אתה פגשת או אי פעם תפגוש אנשים לדוגמה שמאובחנים בדיכאון קליני, כן. זה אחד המשפטים הכי שכחים ששומעים מהם, אני לא מרגיש או אני לא מרגישה דבר, זאת אומרת, הניתוק כשהוא קיצוני וכרוני מעולמנו הרגשי, גורם לחיים לאבד ממשמעותם ולהפוך לחסרי טעם, חסרי צבע, חסרי אופק, ואז גם התחושה שאין טעם, מאוד מתפשטת, כן? זאת אומרת, היא גם מאוד קוהרנטית, היא מאוד רציונלית במוחו של אדם כזה, ועל זה כמובן מתלבשות נטיות אובדניות, כן? זאת אומרת, התחושה שחיי הם חסרי משמעות, כי אני לא מצליח להרגיש דבר, כלפי שום דבר. אז כעסים וזעם הם כמובן חלק מעולמנו הרגשי. החדשות הטובות הן זה שאנחנו לא מתוכנתים רק כדי להרגיש, אנחנו גם מתוכנתים כדי להתמודד עם הרגשות שלנו. הדבר הזה קורה בקדמת המוח, כן. זה כמובן דורש למידה, רובנו כן למדנו לעשות את זה במידה סבירה פלוס, רובנו גדלנו בסביבה מקדמת, מטפחת, שמטפחת מסוגלות עצמית, רובנו גדלנו בסביבה מעצימה, נורמטיבית, החדשות הטובות זה שבאמת גם עבור אלה שלא היה להם כל כך מזל ואפילו גדלו בסביבות אבנורמליות כמו סביבות מזניחות או מתעללות חס וחלילה שמאוד מאופיינות בניטרול, כן, או בחוסר הכרה ברצונותיו או צרכיו של הילד, גם ילדים שגדלו בסביבות כאלה הרבה פעמים יכולים כמובן ללמוד מחדש, לחשוף את המוח שלהם ללמידה מחדש.
אז לא הכל עבוד, זה מה שיפה בתחום הבריאות הנפש או הנפש באופן כללי.
ממש לא. לא הכל עבוד, ואנחנו מבינים את זה יותר ויותר, וזה נורא נורא חשוב שאנחנו נדע את זה, כדי שנדע שאנחנו יכולים לקחת את המושכות.
טוב, זה מרתק, ותודה לך על השיחה הזאת, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח וחוקרת מערכת הרגש. תודה לך.
תודה לכם. ביי ביי.
טוב, אז לא הכל עבוד בתחום בריאות הנפש, אבל הערס והרעל, שם הכל עבוד ברגע שמוזרק לי משהו. לא, בוא נדבר על... אנחנו מיד נדבר גם עם אדם שעוסק בנחשים. אנחנו נעסוק ב... כרגע קיץ בפתח, נכון. ואנחנו מיד ודאי נשמע יותר ויותר ידיעות בחדשות על מפגשים אי אלו או אחרים עם נחשים. אז בואו נדבר על ערס של נחשים קצת, כן?
אז ערס של נחשים, יש כמובן מגוון מאוד מאוד רחב של ערסים, ובדרך כלל כשמדברים על ערס של נחשים, לא מדובר על רכיב אחד. כי יש שם כל מיני דברים. ושוב, המטרה של נחש, הוא נחש ערסי, לשתק את הטרף שלו, והוא צריך להיות מאוד מאוד יעיל. כלומר, הוא צריך ערס או מאוד מאוד חזק, או ערס לא נורא חזק, אבל בכמות גדולה, כדי שמשהו תקף ומשהו תפס, לא יברח, ואז אותו יצור בלי רגליים יצטרך עכשיו להתחיל לחפש איפה זה בדיוק יתפגר. אז אתה צריך ערס חזק ויעיל.
אני שומעים נחש, אגב, הנה.
כן, תהיתי מה זה הרעש הזה.
הנה. מישהו יכול היה לנשוף למיקרופון הזה, אני שומע בערך אותו דבר, אבל אוקיי.
והערס הזה שמוחדר דרך שיניים, שיני ערס מאוד ספציפיות שמחדירות את הרע על הגוף של הקורבן, צריכות להיות יעילות, ובדרך כלל מדובר במגוון רחב מאוד של חלבונים. יש לך שם חלבונים לשיתוק, ויש לך שם חלבונים...
למה באמת עיקר הערס הוא חלבון? מעניין.
מה שהגוף החי מייצר הוא חלבון, חלבון הוא...
זאת אומרת, זו השפה הכימית של הגוף.
זו השפה שפועלת בגוף.
כן, כן.
והתפקידים האלה, אתה צריך גם, בדרך כלל, הנזק שיגרם הוא גם ממש פירוק של רקמות חיות.
כי, זאת אומרת שכשנחש מקיש אותי?
זה גם כדי לשתק וגם התחלה של איזשהו עיכול ראשוני. ואז מה שקורה זה שאתה גם מקבל שטפי דם פנימיים ואתה מת, אתה בעצם תובע בסופו של דבר בדם של עצמך, כי יש לך שטפי דם פנימיים ואתה משותק, לא אתה, כן, הטרף של הנחש. אבל בגלל זה זה כל כך מסוכן.
וואו.
עכשיו גם יש, עכשיו יש מרוץ חימוש בין הקורבן לבין הטורף.
הכוונה היא למה? לזה שהטורף משדרג את הערס שלו?
כן, והנטרפים מפתחים עמידות, כי זה המנגנון האבולוציוני. עכשיו גם יכול להיות מצב שנחשים יכולים להקיש ולפגוע בנחשים אחרים, אבל בתוך המין שלהם לפעמים יש עמידות לארס הזה.
וואו.
זאת אומרת, יש לך המון המון משחקים
שהמטרה שלהם
כימית.
לשתק ולאכול את ה...
זאת המטרה, כן. אחרת זה נורא נורא בזבזני. עכשיו, גם כששני זכרים רבים ביניהם מאותו מין, בדרך כלל הם לא יבזבזו את הארס הזה. כי זה נורא נורא יקר, זה נורא יקר לייצר ארס.
כשנחש מקיש אותך, הוא מיד מייצר ארס חדש, לוקח לו זמן?
זה לוקח זמן.
כן לוקח זמן?
כמות, איזושהי כמות של זמן.
זאת אומרת, אחרי שראיתי מישהו מוקש על ידי נחש...
אבל הוא גם לא צריך, יש נחשים רוב הזמן לא צריכים לאכול כל כמה שעות. זאת אומרת, הם יצורים מטאבוליזם יחסית נמוך, והם לא צריכים כל כמה שעות לארוחה, זה משהו שלוקח כמה ימים, שבוע, תלוי בנחש, בקצב שלו.
אז בואי נמשיך ברשותך לדבר על נחשים. אנחנו, כפי שאמרנו, הקיץ בפתח, וזו העונה למפגשים אקראיים שלנו, של בני האדם, עם נחשים. אנחנו רוצים כמובן לדבר על השאלה, מה אפשר לעשות, איך נכון להתנהג כשפוגשים נחש, כדי לא להיות קורבן להזרקה הזו של הארס שלו. שלום ללוחד הנחשים, דוד דוד.
אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, אנחנו כאן מסוקרנים ומסוקרנות. מה עלינו לעשות כשאני נתקל בנחש בטבע? אני כמובן באופן אישי לא יוצא לטבע, אבל זו הדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם נחשים.
גם בבית יש נחשים לפעמים.
יש אזורים שבהם הנחשים הודרו וכבר לא עומדים בה.
יש חתולים.
פחות או יותר, אבל תשמע, אני אגיד לך כך. אם אנחנו מדברים על הטבע, לדעתי האישית לפחות, זאת בערך הסיטואציה הכי פשוטה לי, הקשה, אם גילית את הנחש כמובן. מסיבה פשוטה אחת, ברגע שאתה בעצם לוקח איזשהו צעד אחורה מהנחש, הוא לא יחפש לפגוע בך, הוא לא יחפש לרדוף אחריך. כמו שנאמר כאן קודם, ייצור של ארס הוא תהליך ביולוגי מאוד יקר, ובסופו של דבר, מעבר לעובדה שמדובר בתהליך יקר, גם מדובר כאן בסיכון מיותר עבור הנחש.
זאת אומרת, הנחש עושה את זה רק כשקלו כל הקיצים מבחינתו.
לחלוטין. מדובר בעצם בפעולה שהוא יעשה באחד משני מצבים, כאשר המצב הראשון הוא צורך בעצם לאכול, להיזון ממשהו, שאנחנו כנראה לא ניכנס למשוואה הזו, והמצב השני הוא בעצם הגנה, לאחר שכפי שאמר, נטלו כל הקיצים. ומילים פשוטות, ברגע שניקח לנו צעד אחורה, הוא פשוט ימשיך בשלו, אנחנו נוכל ליהנות ממפגש, לדעתי האישית לפחות, יחסית מעניין, יחסית נדיר, כמובן ממרחק בטוח ומבלי להציק לו או להטריד אותו, ובסופו של דבר הסיטואציה תסתיים טוב מאוד עבור שני הצדדים.
זאת אומרת שעדיף ללכת משם לברוח, לא להציק כמובן לנחש.
כן, לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כלברוח, כי חבל פשוט לבזבז את המפגש הזה, אבל בסופו של דבר לברוח, תשמור על מרחק בטוח,
מספר מטרים.
זה, כן.
לצלם מרחוק וזום אין, אוקיי. אוקיי, ובכל זאת
נתקד...
זאת אומרת, זו העצה שלך, אתה אומר.
נכון, זה בנוגע לטבע. במצבים אחרים שהם, אתה יודע, חצר או בית, זה עשוי להיות יותר מורכב.
אוקיי, ומה אז אפשר לעשות?
במקרה הזה בעצם חשוב לשמור על קשר עין בצורה אקטיבית עם הנחש. אני לא אגיד לך ממש לבוא ולרדוף אחריו, אבל במידה ואפשר להישאר בעצם באיזשהו קשר. ושוב, כמובן, אני חוזר ואומר ממרחק בטוח, להרחיק... חיות מחמד, ילדים קטנים, כל מי שעשוי חלילה לשלוח יד ואו לו להבין מה הוא עושה בצורה שתסתיים בקשה, זה יהיה יעיל מאוד עבורנו, כמו שנאמר גם כן, רצוי מאוד לצלם. וכל הפעולות האלה, בעצם כדי שאפשר יהיה ליצור קשר עם לוחד נחשים ולתת לו את כל הפרטים הנכונים בצורה יעילה, על מנת בעצם, אם תרצה לומר, סוג של למנוע איום אפשרי, בהמשך, כי נחש שהתגלה בעצם כבר לא מהווה סכנה, כמו שאמרנו, אבל ברגע שהוא ייעלם, יהיה קשה יותר להתמודד עם המצב הזה. ברגע שאתה שולח ללוחד נחשים, שאתה יוצא איתו קשר תמונה של הנחש, אומר לו פחות או יותר באיזה אזור הוא נמצא, אתה מכוון אותו, יש לו הרבה יותר עם מה לעבוד. כאשר אתה נמצא בעצם עם נחש בבית או בחצר, הסיטואציה היא קצת שונה, אתה עדיף סביר להניח להרחיק אותו משם.
רגע, אתה כלוחד נחשים, אתה מקבל תמונות בוואטסאפ מאנשים?
אני מקבל תמונות בוואטסאפ לפעמים מאנשים, ואני אגיד לך שרוב הפעמים זה כמובן לא קורה מסיבות מאוד מאוד ברורות, כן? כי אנשים רואים נחש, הם בדרך כלל נבהלים, הם משתדלים שלא להישאר אפילו במקום.
למרות שדור האינסטגרם, אני יכול להבטיח לך שהאינסטינקט הראשון, כשאתה רואה מנה שאתה רוצה לאכול, או נחש, אתה קודם מצלם ורק אז חי ומגיב.
זה קורה לא פעם, אבל לפעמים הפחד הזה הוא משתק, לפעמים הפחד הזה הוא מבריח, ואנשים לפעמים יוצרים איזשהו מצב שהוא קאנטר אינטואיטיב. אתה רואה צפרה זוחל מסתובב בחצר, אתה כל כך נבהל שאתה עוזב הכל, אתה משאיר את הדלת פתוחה, ועכשיו הנוכל צריך לשבור את הראש ולהבין אם הוא נמצא בחצר, אם הוא אולי חדר בטעות הביתה. שוב, לחלוטין אני מדגיש, בטעות לחלוטין, ואז אתה צריך בעצם לעבוד מכל החסיתות על העניין הזה.
אני אשאל שאלה,
אני אומר, זה חשוב.
מוכן לשאול אותך, לא בטוח שתדע לענות, וזה גם בסדר. האם הפחד שלנו מנחשים הוא משהו שהוא מולד, גנטי, או שהוא נרכש?
למיטב זיכרוני, יש כמה מחקרים על העניין הזה. אני לא לגמרי זוכר, אבל כזכור לי, יש איזשהו מרכיב שהוא גנטי, ויש לזה, כמובן סיבה טובה. כלומר, בסופו של דבר, הפחד הוא משהו שמשרת אותנו כמין מבחינה אבולוציונית ומבחינה הישרדותית. לומר לך עד כמה הוא חזק ועוד משתנה בין אנשים, אני יכול לומר לך שהוא מאוד מאוד וריאבילי, מהסיבה הפשוטה שבעצם גם מדובר במשהו שהוא תלוי חברה או תלוי תרבות. הוא תלוי אפילו ברמה של איזה משפחה אתה גר בה. אם בסופו של דבר אתה בן ללוחד נחשים, אז תבין להניח שלא מאוד תפחד מהם.
מדובר בקומץ סהרורי, שוליים סהרורי.
אני מניח שאתה צודק.
אני רוצה לשאול שאלה
בבקשה. אבל מתחום המיקרוביולוגיה, דוקטור גל ירושלים.
הפעם לא. אני רוצה לשאול את דוד, מה הדרך הנכונה להתנהג כאשר חס וחלילה הקיש אותך נחש?
שאלה טובה. אני יצאתי מנקודת אחת שאפשר לברוח, אבל לא תמיד.
אם אכן חלילה הוקשנו, הדבר הכי חשוב, והפעם הוא באמת חשוב, זה לנסות לזכור כל פרט מזהה של אותו נחש שהקיש, בעצם כדי לדעת במה מדובר. זה לא אומר שאם לא נדע מה הקיש אותנו, לא תהיה אפשרות לטפל בו, אבל זה יכול לאפשר טיפול מהיר יותר.
שמה הטיפול?
שהוא ניתן אך ורק בבית חולים, אני מדגיש וחוזר על זה. מהבחינה הזו מדובר בעצם או בטיפול תומך או בטיפול על ידי נשיא, או כשהנשיא הוא בטיפול ייעודי לחלוטין, אבל מבחינת המוקש אין לנו המון מה לעשות בתחום הזה, כך שאנחנו נצטרך בעיקר להתמקד במה לא לעשות. שזה אומר לא לחתוך את הפצע, לא לצרוב, לא למצוץ את הערס, לא לרוץ, כל תרופת צפת האפשרית שנשמעת לנו טיפה מוזר, בדרך כלל מה שתעשה, או שתבזבז זמן יקר במקרה הטוב, או שתחמיר את המצב במקרה הגרוע. כלומר, אנחנו צריכים לעשות מינימום של המינימום של תנועה, על מנת שלא לא לפזר את הערס בגוף בצורה מהירה יותר, לא להגביר את קצב הלב, ובסופו של דבר בעצם לקנות לנו כמה שיותר זמן. כשאני אומר לקנות לנו כמה שיותר זמן, אני משתמש בצד החלוטין בצורה מטאפורית, כי אנחנו מדברים על בסופו של דבר רפואה שהיא מאוד מתקדמת. מקרי המוות מהקשת נחש בישראל הם מאוד מאוד נדירים.
כן, הפחד הוא בעיקר העניין.
הפחד בדיוק, ובסופו של דבר אנחנו סתם גם נסבול אחר כך בצורה מיותרת לחלוטין לדעתי אישית.
ואיך זה מבחינת מספר מינים? מספר המינים של נחשים ארסיים בישראל לעומת מינים אחרים?
אז בישראל מדובר על כ-40 מיני נחשים, תלוי איזה חוקר תשאלית. שרק 9 מהם ארסיים, ואם אנחנו מדברים על אזור המרכז והצפון, לא כולל הבקעה, גלבוע מזרחי וחרמון גבוה, אנחנו מדברים רק על הצפה. הכיסוי הארצי של הנחשים מבחינת ארסיות, בכל מקום בארץ, איפשהו יש איזושהי תפוצה של מין ארסי כזה או אחר. אבל באזור שאני דיברתי עליו, שהוא מבחינת תפיפות האוכלוסייה, הרוב המוחלט של מדינת ישראל, קיים מין אחד. ברגע שאנחנו פחות או יותר יודעים לתת איזשהו מידע ראשוני לרופא, אם זה איפה הוקשתי, אם זה איך נראה הנחש, ברגע שעושים איזושהי הצלבה, אפשר בקלות על ידי אלימינציה בעצם לדעת מה הקיש אותם.
וגם אם נלמד ילדים לזהות את המין הארסי, שיש מעט מאוד כאלה, אז רמת הפאניקה, אני חושבת, יכולה לרדת מאוד.
נכון, אבל אני לא מי יודע מה מצודד מזה, מהסיבה הפשוטה שהרבה פעמים ילדים חושבים שהם ראו משהו וראו משהו ומזהים אותו לא נכון. אני
אסביר
לא מעט מבוגרים
לברוח.
לא מעט אנשים מבוגרים שלפעמים מתקשים לזהות בין לבין. זה לא מאוד מסובך, אבל זה מצריך איזושהי רמה של בקיאות מסוימת, ולסמוך על ילד זה קצת יותר בעייתי, כי הוא יכול לחשוב שהוא זיהה משהו ולהרים צפה במחשבה שהוא ירים זמן.
לא להרים, אבל לפחות למנוע את המצב של מבוגרים שמגיעים עם מעדר לנחשים בלתי מסוכנים בכלל, וכדי להגן על המשפחה. זאת אומרת,
זה מתחיל לחלוטין בחינוך.
מתחיל לחלוטין בחינוך. בסופו של דבר זה לא עניין של זיהוי הנחה, זה עניין שלא משנה אם הוא ערכי או לא, אני פשוט לא מתקרב אליו. זה לא יעיל עבורי, ובוודאי לא יעיל עבורו.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, לוחד הנחשים דוד דוד, תודה לך על השיחה הזו.
בשמחה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, וכמדי יום רביעי, כי מחר הגברת גיל מרקוביץ' היא זו שתגיש את התוכנית במקומי. אנחנו מיד נדבר על פרשת השבוע. אגב, הביולוגית ורד שפיר, אני רוצה להבין, יש נחשים שאין להם ערס.
נכון.
איך זה עובד כך? זאת אומרת, אם הנחשים הגיעו לפיתוח של תכונה כל כך מופלאה מבחינתם, אז מה, יש להם...
אבל לא רק נחשים, יש כל מיני. יש לך הכבישים ארסים, יש לך אפילו יונקים ארסים.
אז אלה שלא ארסים לא מרגישים נחותים יותר או חסרי? לא, אני נחש לי לא ארס, מה זה...
יש להם אמצעים אחרים, או שהם ניזונים מדברים פחות זזים, או... זאת אומרת, זה הכל עניין של אבולוציה. אם זה מספיק טוב, זה מצוין. אז אם אתה לא צריך להשקיע את האנרגיה הזאת, ושהכל כך יקרה כדי לייצר ארס ולהשתמש באמצעים האלה של הארס והרעל, אז אולי לא חייבים.
טוב, אני רוצה לנצל אז את הדקות שנותרו כדי לדבר גם על פטריות שמסקרנות אותי במיוחד, ובמיוחד, לצד הפטריות, לא כחלק מהפטריות, יונקים. האם יש יונק שהוא ארסי? כי אנחנו מכירים יונקים, כולנו מכירים את החתולה.
כן.
או חתול, כפי כן. ש... אבל אין, יש יונק שהוא ארסי ואז פטריות.
אז אתה אומר, אם זה כל כך יעיל, למה יונקים לא עשו את זה? אז יונקים כן עשו את זה, ויש
יש יונק ארסי? ארסיים.
והמפורסם ביותר, יש את הלוריס, יש את הלוריס הייתי, אבל הסילנדון.
אוקיי.
אבל הברווזן.
כן, נכון, הוא תמיד מדברים עליו כארזי, למה?
קודם כל הוא יונק ביב, הוא יונק ביב אוסטרלי, והוא גם מטיל ביצים, והוא גם נותן חלב, זה מין כזה יצור נורא נורא מוזר.
כן, זה שעטנז מוזר.
והוא כל כך מוזר שכשהבריטים שלחו ברווזן בשנת 1998, אחרי שגילו את הברווזן באוסטרליה, שלחו אחד כזה לאנגליה, והאנגלים היו בטוחים שהם מרמים אותם, שמדובר כאן באיזושהי הדבקה של כל מיני יצורים.
פוטושופ, מה שנקרא בלשון העם. פוטושופ,
אבל עם דבק. זאת אומרת, חשבו כן. שזה זנב של בונה ורגליים של ברווז ומקור.
כי נעשו דברים כאלה בעולם כן, המדע, כן, שהדביקו כן. כל מיני...
נכון, כי ניסו למכור לך משהו כזה כן. מוזר עד היום בעולם המאובנים של הדינוזאורים, זה עדיין קורה עם כל מיני מאובנים מזויפים. אבל מה שעוד יותר, אחרי שכבר הבינו שמדובר ביצור אמיתי, ואחד החוקרים הראשונים שניסו לתפוס את הברווזן גם נפגעו מהערס שלו, כי יש לה, זכר יש דורבן ברגל האחורית, יש דורבן שמכיל ערס.
וואו.
עכשיו הם משתמשים בארס הזה באמת למלחמות של טריטוריה, הם לא צדים שום דבר, אבל למלחמות של טריטוריה בין זכרים. אבל כן, יש יונקים ארסים, אבל כנראה שאיפשהו בדרך...
אבל לא הרבה, נכון?
לא הרבה, כי יש להם אמצעים אחרים, ומכיוון שארס זה אמצעי שהוא יקר מבחינה אנרגטית, אז יש אמצעים אחרים, אתה גדול יותר, יש לך ציפורניים, זה מספיק טוב, ובאבולוציה מספיק טוב, זה הכי טוב, ולא צריך לקפוץ מעל הפופיק ולהשתמש במשהו שהוא אוברשוטינג, אם לא צריך אותו.
מעניין. אז בואי נדבר לרגע על פטריות, יש פטריות רעילות, כולנו יודעים.
כן, ובניגוד ליונקים, פטריות רעילות יש לא מעט. אני רוצה קודם כל להדגיש בהמשך למה שדיברנו קודם על נחשים שבפטריות העניין הזה של הזיהוי הוא מאוד מאוד חשוב. אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אל תקטוף פטריות ותכין מהם אוכל.
מי מספיק, סליחה לביטוי, קוקו לקטוף פטריה בטבע ולאכול אותה? אני... מה, אנחנו לא יודעים שזה עשוי להוביל למוות בסופו של דבר?
אני חושבת כמוך, אבל אני מכבדת את זה שיש אנשים שחושבים אחרת, ומפצירה בהם
להיות... נכון לכבד אנשים זירים. שאוכלים דבר שרמת הסיכון בו יחסית למה שאתה מרוויח. זה לא שפטריות הזה, זה מין מעדן.
אני לא אוהבת פטריות בכלל, גם לא כאלה מהסופר, אבל פטריות בהחלט יכולות לייצר מגוון רעלים.
שכפי שאמרת, נזכירה, אמרת שהרעל שהפטריה מייצרת היא כדי למנוע מצב שבו יאכלו את הפטריה, נכון?
כן, יש אנשים שלא כל כך הבינו את הקונספט הזה.
כן, אבל השושלת.
נכון. הרעל הכי מעניין שאני מכירה של פטריה הוא של פטריה שנקראת כיפת המוות.
אורנג אלגנטית, רגועה.
כן, שהיא נראית מאוד מאוד תמימה דווקא, והיא מייצרת רעלן שמה שהוא עושה הוא נצמד לחלבון בתא שלנו שנקרא RNA פולימרז. זה החלבון שמייצר RNA. ובעצם תוקעת את החלבון הזה ולא מאפשרת לו ליצור RNA. זה בעצם גורם לכל התא לא לעבוד. ותאים שלא מייצרים RNA בסופו של דבר מתים. וכך גם הבן אדם שאכל את אותה הפטרית.
וואו, תוך כמה זמן מתים?
מה שמעניין זה שזה לוקח בערך שבוע.
טוב, יהיה זמן לסגירות אחרונות.
זה תלוי כמובן כמה נאכל. אם אוכלים מעט, אז הגוף הרבה פעמים יכול להתגבר על זה. אם אוכלים קצת הרבה, או אם מדובר בילד שאכל את זה, אז אין הרבה מה לעשות.
בכלל, רעל של פטריות זה אחד הדברים המרתקים, כי אני משער שגם תעשיית התרופות פוזלת לכיוון הרעל שמייצרות פטריות, אני משער. חומרים מגוונים מאוד.
כן, כמו שאמרנו קודם, כל חומר שיש לו פעילות, גם אם באופן טבעי אנחנו רואים את זה כמשהו שמזיק לנו, אפשר לנסות להשתמש בזה לתועלתנו. כן.
אז אולי נסיים את השעה השנייה שלנו עם אולי מידע לציבור. אם חלילה בלעתי רעל, מה עושים? למי פונים?
הדבר הנכון לעשות זה להתקשר למרכז הארצי למידע בהרעלות. יש כמה כאלה, המרכז שאני מכירה הוא בבית חולים רמב״ם.
זה לא כזה שאתה מתקשר, המספרך בתור 90 כזה. או,
הם עונים מאוד מהר, יצא לי לדבר איתם בנסיבות שהייתי צריכה עצה בעניין של חומר רעיל.
והם אומרים לך מה לעשות?
והם אומרים לך מה לעשות, הם אומרים לאן לגשת, אם צריך אמבולנס דחוף לבית חולים, או שצריך לעשות משהו אחר, אלו אמצעים לנקוט עד שמקבלים טיפול, במקרה שטיפול כזה הוא דרוש, וזה הדבר הנכון לעשות. לא לשאול שאלות בפייסבוק או בשלל אמצעים אחרים.
ומנקודת הנחת שכל חיפוש שקשור לבריאות בגוגל יוביל למילה מוות ואו סרטן, תמיד. ולכן תשאלו בעלי מקצוע, אנשים שמבינים בזה.
אז בעלי המקצוע בהקשר הזה של רעלים והרעלות, הם המרכז ארצי להרעלות, ואליהם צריך להתקשר.
אם אנחנו דיברנו רק על רעלים והרסים שנמצאים בטבע, אז היום רוב הרעלים הם אצלנו בבית. כי אם פעם היית צריך לצאת החוצה כדי לחטוף איזושהי הרעלה או...
ודאי מי שמגדל ילדים גם ויש חומרי ניקוי וכו'.
נכון, אז החל משנות ה-40-50, הרעלים והרסים והכל נכנס אלינו הביתה.
זה משהו מאוד משמעותי ומסוכן, אנחנו לא חושבים על זה.
וכשאתה קורא את התווית אתה לא מבין הרבה. אז הדבר הנכון הוא באמת לטלפן לאנשים שמבינים בזה ויכולים לעזור.
טוב, אז הנה הרווחנו גם עצה בתחום הרעלים והרעלות. אנחנו כמובן נודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך אורז חסון, המפיק הוא אבי שמאי, תודה לך אבי, תודה רבה למי שעמל על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, תודה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה, נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. תודה מעומק הלב לביולוגית ורד שפירא, תודה שהגעת לכאן.
תודה רבה.
אנחנו מצפים לתוכנית על דינוזאורים ברוח עולם היורה שוודאי יצפה בסרט הזה בקרוב. ותודה רבה למיקרוביולוגית דוקטור גל ירושלמי, ואנחנו מצפים גם למשהו שמזכיר את פארק היורה, אבל ברמה חיידקית. יש פארק של חיידקים קדומים?
לגמרי.
פחות אבל מצטלם טוב, אני משער.
פחות מצטלם טוב, אבל בהחלט עם סיפורים מצמררים.
מזעזעים לא פחות.
זה מוזיקה של ג'ון ויליאמס וזה...
כן, כן, אין ספק. זה עיצוב נכון של הפארק, הכל יעבוד. תודה רבה לכן. מחר תהיה כאן גיל מרקוביץ', מיד אחרינו גואל פינטו בתל אביב, מיד השידור יעבור באמצעות הלוויין לתל אביב. להתראות.